נמצאים במסכת בבא קמא בסייעתא דשמיא, דף למד ג', דף למד ד' נלמד היום בסייעתא דשמיא, ואנחנו נמצאים בדף למד ג' עמוד ב', זה יוצא חמש שורות מלפני השורות הרחבות, סוף שורה אמר מר. אז כמו שאנחנו אמרנו, יש לנו ברייטה, שלמדנו בברייטה שור טעם, אז ההקדמה כבר נסכם עוד פעם, זה פשוט מאוד, שור טעם, הלכה שמשלמים חצי נזק מגופו, שור מועד משלם נזק שלם מעלייה. איך הוא משלם את את השור טעם? כמובן מגופו. עכשיו, אם הגוף שווה פחות מהחצי נזק, אז הנזק יפסיד. אבל במועד, בנזק שלם, אז תמיד מעלייה. זאת אומרת, תמיד הוא יקבל את הקש, את הנזק שלם ממלוא. אתמול הבאנו את המחלוקת היסודית בין רבי ישמעאל ורבי עקיבא, שהתורה אומרת שהשור, שהתורה אומרת שמשלמים בשור טעם מגופו, מה נהיה עם השור באותו רגע שהוא מזיק. אז היינו מחלוקת יסודית בין רבי ישמעאל ורבי עקיבא. לפי רבי ישמעאל, כמו שלמדנו אתמול המילה, נישור השור. מה זה אומר? השור נשאר בבעלות של מי? בבעלות של המזיק, השור המזיק. רק מה? הולכים עם הנזק לבית דין. בית דין שם כמה שווה הנזק, מזה הוא משלם חצי נזק במזומן. כמובן, אם בסוף הוא לא ישלם את המזומן, אז שיעבוד חל על השור, כי אחרי הכל שור תם כתוב בתורה שהוא משלם את זה מגופו. אבל בפועל, השור נשאר של המזיק, רק מה? יש קיים שיבוד כל הזמן, קיים שיבוד על זה, והרגע שקיים שיבוד, אז אמרנו שיש פה מלא דברים, שסוף כל סוף, גם לפי רבי ישמעאל, אם הוא הלך ומחר את זה, ובסוף הוא לא שילם, אז הוא יכול להוציא את זה מהלקוח. אם אז אני קם מחור או מחור, אמרנו רק לרידיה והכל. לפי רבי עקיבא, הלשון שלמדנו אתמול לפי רבי עקיבא, הוחלט השור. מה זה אומר הוחלט השור? שאיך שהשור מזיק, אז נהיה, אז אם זה שווה הרבה יותר, אז הם נהיים שותפים. אם זה בדיוק שווה חצי נזק, זה נהיה אוטומטי. ואז הגמרא הביאה נפקמינות, אמרנו את הנפקמינה שאם הוא הלך והקדיש את זה, הניזק. הניזק הקדיש את זה, שלפי רבי ישמעאל, הניזק לא יכול להקדיש את זה, זה לא שלו. לפי רבי עקיבא, טוב. ואז התחלנו ברייטה פה, רבי דוד התחיל פה אתמול ברייטה, שכתוב בברייטה תנו רבנן, שור תם שהזיק עד שלא עמד בדין, אז כתוב שמה שמחרו מחור, הקדישו מוקדש. ועכשיו הגמרא הולכת להסביר את הברייטה הזה שלמדנו, וכמו שהסברנו שאנחנו הולכים להסביר את זה אפילו לפי דעת רבי ישמעאל. לפי רבי עקיבא זה פשוט, איך שהשור תם מזיק, אז זה פשוט שזה נהיה של מי של הניזק מיד. אנחנו הסברנו פה שאפילו לפי רבי ישמעאל קיים שיבוד, ועדיין לפי שיטתו אנחנו הולכים הברייטות לפי שיטת רבי ישמעאל. אז אמר מר, למדנו אתמול בסוף בברייטה, שמחרו, אם המזיק הלך ומחר את השור תם שהזיק לפני שעמד בדין, ככה למדנו בברייטה, למדנו שזה מחור. עכשיו, מה הכוונה מחור? אז הסברנו שכמובן לרידיה, לפי רבי ישמעאל, מה זה נקרא מחור? זה רק מחור שבסוף אם המזיק לא הלך ושילם את הכסף, ואז הוא הולך וגובה את זה, אז אנחנו אומרים שהוא יכול להוציא את זה ממנו, כי אחרי הכל זה משובד אליו. רק מה זה נקרא מחור? זה רק לחרישה, שבכל הימים שעכשיו הלקוח ישתמש בזה לחרישה, אז הוא לא יכול עכשיו ללכת לגבות את הכסף, הוא לא יכול עכשיו ללכת לבקש לו הניזק, לא יכול עכשיו להגיד לו, תביא לי את הכסף שהשתמשת, כי בשביל החרישה זה היה מחור בשבילו. ככה הסברנו, מחור זה רק בקטע, לא מחור לנצח, זה רק מבחינת החרישה. ככה הסברנו אתמול, ככה הגמרא מסבירה, זה מובן לרידיה. אותו דבר הקדישו, אם המזיק הלך והקדיש את השור הזה, זה הקדישו מוקדש מאיזה בחינה? רק משום דרבי אבאו. הסברנו רבי אבאו, כי בפועל ההקדש הזה היה אמור להיות שאין לו, אין לך סמכות להקדיש את זה. למה? כי זה, ככל זמן שיש עליו שיעבוד, רק מה אמרנו לפי רבי אבאו, אחרי כל אנשים ברחוב לא יודעים את זה, רואים שהבעל הבית האורגינל מקדיש את זה, המזיק הוא הבעל הבית האורגינל של השור, רואים שהוא מקדיש את זה, ואז יגידו, ההקדש יוצא בלי פדיון, יגידו, תראה, פתאום הניזק הולך ולוקח את זה לעצמו, יגידו, ההקדש יוצא בלא פדיון. אז מה שאמרנו, ההקדש מוקדש, זה רק למשל דרבי אבאו, בגלל הגזרה, שחייב תמיד לתת פרוטה להקדש, בשביל שלא יסברו אנשים שההקדש יוצא בלא פדיון, אבל בפועל, הרגע שיש שיעבוד, אתה לא יכול ללכת להקדיש את זה. למרות שתוספות פה דיבור המתחיל, משום דרבי אבאו, תוספות יש את הכלל הידוע שאנחנו יודעים שהקדש מוציא מידי שיעבוד. הקדש, אם אתה מקדיש, הקדש יותר חזק מהשיעבוד, אז למה פה לא? אז תוספות אומר שפה אנחנו מדברים בקדושת דמים. קדושת דמים זה, מתי אני אומר הקדש מוציא מידי שיעבוד? אם הלכת, הקדשת את זה ממש לקורבן, קדושת הגוף. פה מדובר קדושת דמים. תוספות אומר את זה בשתי, באותו רעיון, תוספות דיבור המתחיל משום דרבי אבאו. אומר תוספות, אבל בלא רבי אבאו לא קדיש, למה? כשמדושת דמים אין מפקעת מידי שיבוד. עם מה יראה אחלה, לפי האופציה הראשונה של תוספות, למה זה מדובר קדושת דמים? כי אחלה בבעל מום, שהבעל מום לא שייך לעשות אותו קדושת הגוף. הנה מי פשוט, לא מדובר שהקדשת את זה לקורבן, הקדשת את זה לבדק הבית, הקדוש קדושת דמים. אז פה שיבוד יותר חזק מקדושת דמים, אז לכן מה הכוונה קדוש? רק מבחינת רבי אבאו שיוצא בלא פדיון. אבל באמת צריכים להגיד לפי פשוט, זה לא לפי תוספות, לפי הגמרא. אם הבן אדם הזה הלך והקדיש את זה קדושת הגוף, זה היה שור תם, בלי מום. הוא הלך בקדיש את נדושת הגוף, אז זה באמת מתגבר מדי שיעבוד. זאת אומרת, זה לפי כולה אלמה, עכשיו הוא יהיה חייב לו, אבל זה שייך לקורבן. בדיוק, מה שמדובר פה מדובר רק בקדושת דמים. אנחנו ממשיכים הלאה. למדנו בברייתא עוד ששחתו, אם המזיק הלך ושחט, הכל מדובר פה לפני שעמד בדין, ונתנו במתנה לפי למישהו, מה שעשה עשוי. השואלת הגמרא, פה כבר הגמרא שואלת לא מבינה, בישלום נתנה במתנו, נתנו במתנה, מה שעשה עשוי, זה מובן, מה זה מובן? לרידיה, שהכוונה שאני יכול לתת לך איזה מתנה רק מבחינת חרישה, שכל זמן שהניזק שותק הוא יכול להשתמש בזה, אחר כך הניזק יתעורר שהוא לא קיבל את הנזק שלו, אז הוא ילך אליו להגיד לו, תביא לי את זה בחזרה, והוא לא יכול לגבות ממנו כסף עבור כל הימים שהוא חרש, למה? כי הוא קיבל את זה מתנה, וכמו שכתוב פה מה שעשה עשוי. אלא, מה כתוב עוד? כתוב לפני נתנו במתנה, כתוב שחתו. אלא, שואלת הגמרא, שחתו, אם המזיק הלך ושחט, אז מה אתה אומר? מה שעשה עשוי והניזק לא יכול לגבות ממנו. כך כתוב בברייתא. לכאורה ריבונו של עולם, למה? ליסי ולהשתלה מבשרי, מבשרי, שהניזק יבוא. ויגבה, אפילו לפי רבי ישמעאל, לפי רבי עקיבא, ברור שהכל שלו, אם אתה הולך ושוחט, שחטת כאילו שלי, אבל לפי רבי ישמעאל, הרי שיש פה שיעבוד, לא קיבלתי את החצי נזק ממך במזומן, אז אני עכשיו יכול ללכת לגבות ממך את הבשר שחטת, הבשר שחטת גם שווה כסף, אז למה אתה אומר שחטו יתנו במתנה, מה שעשה עשוי, הגמרא מבינה פה כאילו שהוא לא יכול כבר לבוא לגבות מזה, מה פתאום, שילך ויגבה מהבשר, איפה אנחנו רואים שגם מבשר שחוט, הניזק יכול ללכת לגבות בשור תם שגובה מגופו. תניה, למדנו בברייתא. יש פסוק שכתוב, יש לכם את הפסוק בתורה אור השלם, אות א', כתוב שם התורה ככה, פרשת משפטים, הפסוק המוכר של שור תם, וכי יגוף שור איש את שור ההוא ומת, ימרחו את השור החי, כתוב, וחצו את כספו וגם את המת יחצון. אז מזה שכתוב חי, אומרת הגמרא, תניה, חי, אין לי מה שכתוב בברייתא שאני אומר שהם חוצים, ודווקא חי, אין לי אלא חי. אבל שחתו מניין, אם המזיק הלך ושחט מהר את השור המזיק, מניין, מאיפה אני יודע שהניזק יכול ללכת לגבות גם כמהבשר השחוט, חצי נזק. תלמוד לומר לכם, כתוב בתחילת הפסוק, אם מרחו את השור מכל מקום. זאת אומרת, אפילו אם הוא מת, אפילו אם הוא שחט את אותו שהוא מת, כתוב אם מרחו את השור, תמיד אתה יכול ללכת לגבות חצי נזק מהבשר. אז אם ככה, למה למדנו בברייתא שאם שחט אותו המזיק, מה שעשה עשוי, לכאורה עמדנו את זה גם לפי רבי ישמעאל, ולכאורה אנחנו צריכים להביא. מתרץ את הגמרא, אמר רב שיזווי, תקשיב טוב, הניזק באמת יכול לגבות מהבשר של השור השחוט, זה ברור, כמו שראינו בברייתא. מה שכתוב בברייתא, שאם הוא שחט מה שעשה עשוי, מה מדובר פה, לא נצריכה אלא לפחת שחיטה, שמה ידין אם אדמי השור בשחיטה ירד הערך, אז המזיק חייב לשלם את ההפרש לניזק או לא? אז פה אנחנו אומרים שלמה, שהרגע שעוד לא היה עמדה בדין, אז הרגע שעוד לא היה עמדה בדין, אז מה אנחנו אומרים בכזה מצב? אתה צריך לקחת את השור כמו שהוא. עכשיו, מה שאין כן, אם כבר היה עמדה בדין, אז זה משהו אחר, אז הולכים לפי עמדה בדין, נראה את זה בהמשך יותר מחודד. זאת אומרת ככה, לפי רבי עקיבא, צריכים לסכם את זה, לפי רבי עקיבא אנחנו בכלל לא מדברים פה, למה? כי לפי רבי עקיבא, הרגע שאתה שחטת, אתה כאילו שחטת משהו שלי, אתה חייב, זה, אתה, כבר כאילו הרגע, אתה חייב להחזיר לי בדיוק איך שהשור הזיק, אז אם זה כל החצי נזק נהיה כל השור שלי, אם לא אני נהיה שותף, אנחנו כבר שותפים. לפי רבי ישמעאל, שאנחנו אומרים לפי רבי ישמעאל שזה רק שיעבוד, אז מה שלמדנו, מה ששחט, מה שעשה עשוי מדובר פה, סך הכל לפחת שחיטה, שפה המזיק לא חייב לשלם את ההפרש לניזק, כמובן, כמו שהדגשנו שאנחנו מדברים לפני העמדה בדין. אחרי העמדה בדין, אז גם לפי רבי ישמעאל זה כבר, אז ברור שזה, הוא צריך לשלם גם את
הייתה. למה הוא לא חייב?
מה?
למה הוא לא חייב?
כי הרגע שעוד לא היה עמדה בדין, זה עוד לא הוחלט אחרי הכל. זה עוד לא הוחלט שלו. הוא סך הכל חייב לשלם לו חצי נזק. נזק היה 100 שקל, אני חייב לשלם לך 50 שקל. מה מגופו? לא תשלם מזומן, תהיה מפה. עכשיו, בסוף לא שילמת, אני רוצה לגבות מהבשר, תוכל לגבות מהבשר השחוט. אבל ההפרש הזה, אני לא אמור לשלם לך.
עכשיו הוא שווה, במקום נגיד 100, הוא שווה...
זה מה, השאלות...
70.
מה?
במקום 100, הוא שווה עכשיו 70. שחוט.
נו, אז את ההפרש, הזה, ההפרש, המזיק לא חייב ללכת לשלם את ההפרש שאתה נזק. עוד פעם, במקרה שיש פה את החצי נזק של אחד, מה זה משנה? אם אין, אז את ההפרש הפסדת. זאת אומרת, אתה
בשור תם... אבל למה שהבעל הבית, למה שהוא יפסיד? כאילו, בגלל שהוא שחט.
כי שור תם משלמים רק מגופו. הרגע שהגוף שווה פחות, אז הפסדת את החצי נזק, נכון? זה כולם, זה כתוב
כן, בתורה. אבל
בכזה מצב שהלכת ושחטת אותו, לפי רבי ישמעאל, לפני עמדה בדין, אז, אז המזיק לא חייב לשלם את ההפרש הזה לפי רבי ישמעאל, כי אמרנו, זה לא הוחלט, זה עדיין לא...
אבל הייתה כבר השומה או לא שווה את השומה? הרי אתה אומר שלפי רבי ישמעאל צריך לשום את השור.
עוד לא היה המדע בדין, עוד לא היה המדע בדין של השור. אבל השומה הייתה? השומה הייתה, אתה יודע כמה אני אחרי צידי.
שומה הייתה?
כנראה כן, שומה מה, בשומה כמו שאנחנו יודעים.
אני לא יודע שעכשיו השור הזה שווה 100, הוא עכשיו...
כן, ואני זה קיים 200.
הוא לקח שור ששווה 200, הוא צריך לתת לו את כל השור.
נכון.
עכשיו הוא בא ו...
נהיה, שחטת אותו והערך נהיה פחות, אז זה עליך, לניזק, לא למזיק, לפי רבי ישמעאל. השאין כן אם כבר היה המדע בדין, אז באמת אתה לא בסדר אם הלכת אחרי המדע בדין ושחטת אותו, זה כבר משהו אחר. אנחנו מדברים סך הכל לפני המדע בדין, או לפי רבי עקיבא גם כן.
אבל את השור הוא לוקח.
או לפי רבי עקיבא, תמיד אתה חייב לשלם את החילוק.
אבל את השור הניזק לוקח, רבנו.
מה?
את השור הניזק לוקח.
וכזה מצב, אם הוא לא משלם לך מזומן, אז תמיד, תמיד תוכל, תמיד גם לפי רבי ישמעאל תוכל לקחת מהבשר, כי זה התורה אומרת לך, שאותה משלם מגופו. הכנפקימינה הוא לפי רבי
ישמעאל,
אם עוד לא היה המדע בדין, ואז הוא הלך מהר ושחט את הבשר וזה נהיה לבשר, ואז הערך ירד, אז פה אני אומר, אני לא צריך לשלם לך את כל ההפרש. לפי רבי עקיבא, גנפת לי, אתה חייב לשלם לי את ההפרש, אם הלכת שחטת בלי רשותי, זה שלי.
אבל מה ההבדל פה, רב? מה ההבדל אם הוא עכשיו לפני המדע בדין, הוא בא ומחר את השור. אז אתה אומר, הוא לא יכול למכור את השור, לא מכיר מישהו בעל.
נכון.
אבל אתה אומר, הוא יכול לשחוט אותו, והוא מוריד
לו... הוא לא יכול לשחוט. אם הוא שחט את... הוא לא יכול לשחוט, זה מישהו הבד. אם הוא הלך ושחט, אז אני אומר, לפי רבי ישמעאל, מה שעשה עשוי, למה היא נהיה מה שעשה עשוי? לא מבחינת שהוא לא יכול לגבות, אני יכול לגבות מהבשר הזה. מה שעשה עשוי, זה רק מבחינת שאם היה פחת שחיטה, אז בכזה מצב המזיק לא חייב לשלם את ההפרש לנזק, רק הוא לוקח את השור כמו שהוא. פשוט, נכון רבי יואב, הכל פשוט, אין פה... מה לא מובן, צחי? בחבל, לא, אני רוצה שיבינו, מה, יש לך משהו...
מצד אחד הוא לא יכול למכור. הוא לא יכול למכור, כי אתה אומר, זה משהו עובד.
אני יכול למכור, אבל יש לי עמוד.
אם הייתה עמדה לדין,
אני בעיקרון יש לי עמוד, אני לא יכול... אם אני
יכול להוציא את זה... הוא יכול להוציא אותו מדי,
נכון, נכון, נכון.
אז הוא לא יכול למכור.
הוא לא יכול למכור. אם הוא ימכור, אני אוציא את זה. רק מכרו לרידיה.
אז מצד שני, אבל הוא יכול לשחוט.
מה זה יכול לשחוט? אני כתחיל אסור לך לשחוט, זה לא... כי כל הזמן שיש לי עמוד, אם שחטת את זה לא יעזור לך, אני אקח את הבשר. מבחינת שווי אני ארוויח אותו דבר. רק פה, לפי רבי ישמעאל, יש פה סיכון לפני המדע בדין, שאם אני שוחט, עושה לי קצת הפסד יכול להיות לפעמים. אם הנזק הייתה מאוד רציני, זאת אומרת, כמו שאמרת, בדיוק, זה בדיוק, השור זה 100, וזה כל הנזק שאני חייב לשאול לך 100, כי הנזק היה 200. אז אם אני אלך ואשחוט לך, אז יכול להיות שאני אפסיד לך בסוף. זה הלכה בשור תם שמשלמים מגופו, אז זה יוצא לפי רבי ישמעאל, זה הכל. אמר, עכשיו רב אונה, הולך לבאר, אמר רב אונה, ברד רב יהושע, מה שעכשיו, פה תראה, היינו מתקדמים עוד דקה, היית רואה, תראה את ההמשך. זאת אומרת, ממה שאנחנו רואים, שלפי רבי ישמעאל כמובן, אם המזיק הלך ושחט את השור, הוא לא חייב לשלם את ההפרש לנזק, הנזק הפסיד, מה אנחנו רואים? שהמזיק, הנה עכשיו תראה רבי צחי, מה שאתה היה לך קשה, מפה אנחנו נדועקים, המזיק שיבודו של חברו, פתור, דוגמה, למשל, יש מלווה, המלווה הלווה למישהו $1,000, הלווה שיבד לו קרקע, הוא הלך, הלווה הלך ועשה איזה עזק, סך הכל בקרקע כשהיה משובד, אחר כך מי מקבל את ההפסדים, סך הכל לא יש יעבוד, מי מקבל את ההפסד, המלווה, כאילו, אם זה סך הכל משובד והזקתי לך, אז אני רוצה שזה פתור, כך אנחנו רואים מפה. שואלת הגמרא, פשיטה, ברור ש, כאילו, אם אנחנו רואים ככה, כשכתוב בברייתא, אז ברור שאפשר ללמוד את ההלכה אחד מהשני, אז מה מגיע לנו רב אונה ואומר לנו, זאת אומרת, כן, כל אחד מבין, המזיק שיבודו של חבדו פתור, מה אתה רוצה לחדד, כאילו איזה צד היה לי שלא? אומרת הגמרא, לא, הייתי אומר שאפשר להבדיל בין שוחט שור, במזיק ששוחט את השור שלו, למקרה אחר, למה? מהו דתמה, הייתי אומר שאתה מעודפקה במזיק ששוחט את השור, הוא פטור מלשלם לו את הדמים שפחתו, למה? דאמר לו, יכול להגיד, תקשיב, לא חסרתיך ולא מידי, למה? כי מה? השור שהזיק לפניך, מה סך הכל החסרתי לו? אתה נשמע רוח חיים, לא חסרתי פה משהו. אז דווקא פה אני יכול להגיד, אני עכשיו, זה מה שעכשיו הערך ירד, זה לא קשור אליי. לא חיסרתיך ולא מידי, למה? כי זיקה בעל מודשה כלמנך, סך הכל לקחתי מהשור של הרוח חיים. אז דווקא פה אני אומר שהמזיק לא אמור לשלם את ההפסד. אבל באלמן, כזה מקום שהלווה מגיע ומזיק את השיעבוד, יש פה קרקע, שהקרקע הזה משובד למלווה שלי, ואני הולך ומזיק בידיים. הייתי אומר דלי חייב, אולי שהמזיק כן יהיה חייב, מה אני הולך ומזיק בידיים דבר שיעבוד. כמה שמלן שאפילו במזיק ממש, לא רק שהלכתי וסך הכל הצאתי את הנשמה של הבהמה, הזקתי ממש, גם כן אנחנו אומרים שפטור. שואלת הגמרא, אז זה רב אונה בא לחדש לנו, שאפילו אם אתה מזיק ממש בידיים שיעבוד של חבר, אז המזיק פטור מלשלם, כי סך הכל לא הזקת מוצר של חבר, הזקת שיעבוד. אז זה שיעבוד פטור. שואלת הגמרא, גם זה רב אונה לא צריך להשמיע לנו שאם הוא מזיק בידיים ממש, למה? אנמי רב אמרה. רב אמר את זה גם כבמקום אחר, נו, ואם רב אמר את זה, זה לא משנה או ברייתא. כאילו רבי צחי, רב, ואם אתה אומר משנה שכתוב במשנה או ברייתא, אז הקושיה, אתה אומר שמה רבון אומר את זה, רבא גם אמר את זה, רבא אומר ברוך השם, אז מה הקושיה פה ענה מרבא אמר? אז רשי דיבור המתחיל ענה מרבי אמר, אז תקלו רשי מאוד יפה. רשי אומר, רבא אדם חשוב היה, ומאדם חשוב כגון רב ורבא פרחינן כאילו כתיב במשנה או ברייתא. אתם רואים רשי, זה מדהים. אם אני אומר לך שרבא אמר את זה, הוא היה כזה בן אדם חשוב, כאילו שאני מקשה לך שיש לך משנה מפורשת שזה כבר כתוב, אז מה אתה רוצה להוסיף לי על זה? אז מה, איפה אנחנו רואים שרבא אמר את זה? שואל את הגמרא בפנים, ענה מרבי אמר, אדמה רבא, רבא אומר מפורש. השורף שטרותיו של חברו, בן אדם הולך ושורף את השטרי חוף של החבר שלו, כתוב מפורש שהוא פטור, הוא פטור מלשלם לו את הנזק. למה? כי הוא סך הכל לא הלך הזיק משהו, לא הלך תזקתי את המוצר שלך. מה הזקתי סך הכל? הזקתי שיעבוד, שמי עכשיו אתה לא יכול ללכת לגבות את החוב מהלווים, כי שרפתי לך את השטרות. אז רבא אומר, בגלל ששרפתי לך רק שיעבוד, אז אני פטור מלשלם. אז אם ככה אנחנו רואים שאפילו אתה הולך מזיק ממש בידיים משהו, אז אני שורף שטר, לא רק אני הולך מחזיר לך את אותו שור, עם רוח חיים, בלי הרוח חיים. אני שורף לך ועדיין רבא אומר פטור, אז למה רב אונה אחרי רבא, שרבא אמרנו ברשי עכשיו, שזה כמו משנה או ברייתא, אמר רב אונה רוצה להשמיע לי. אומרת הגמרא לו, יש הבדל בציור של רבא של שורף שטרות, בין הציור של סתם ללכת להגיד, כמו שרב אונה אומר, המזיק שיבותו של חברו, למה? מה עוד אתם האטמו, שדרג בשורף שטרות של חברו פטור, רבא אומר שפטור, למה? ואמר לי, השורף יכול להגיד לבעל השטרות, נרה באלמה, קליי מנך, מה שרפתי לך? הנייר, באמת, מה שכתוב בנייר מאוד חשוב, על סך הכל, הנייר עצמו, כמה גרושים שווה, אז אני סך הכל שרפתי לך, סך הכל, נייר, לא הלכתי שרפתי לך פה אלפי דולרים, הנזק לא ניכר בשריפת השטר, סך הכל שרפתי לך שטר, אז פה אני אומר שכזה מזיק, שכזה נזק, שזה לא ניכר בעיניים, אז בגלל שזה רק שיבוד, רב אומר דווקא שם הפטור. אבל איך עד לחפר, באים בן אדם הולך, לווה, הולך וחופר בקרקע שמשובדת למלווה שלו, הוא הולך ועושה שם נזק ממש שניכר, לא רק הולך שורף שטר, הולך חופר שם בורות, שיחין, אבל איך עד לחפר בבורות שיחין ומערות שהעזק ניכר ממש בגוף הקרקע. וזה לא כמו שאמרנו, גם לא מקודם, כמו שאמרנו, סך הכל החסיר לו איזה נשמה, הוא מחזיר לו את אותו בשר, רק עם נשמה, בלי נשמה. לא רק שהולך ושורף שטר, ממש הולך מזיק בידיים, קרקע משובדת, בורות, שיחין ומערות לחיים. הייתי חושב שפה אתה כן חייב לחייב את מי חייב לחייב את אותו לווה שהזיק את השיעבוד למלווה שלו. כמה שמלן מגיע רב אונה ומשמיע לנו שאנחנו לומדים מהסוגיה שלנו שגם בציור כזה המזיק פטור. למה? דאחה, כפה בן אדם מזיק הולך ושוחט את השור שמשובד לניזק, אז זה ניכר בו הנזק לפי שיטת ככה רב אונה לומד, זה כמן דחפר בו בורות שהכינו מערות דמה, וכאמר מה שעשה עשוי. רשי אומר פה, אתם רואים, כי אחי הכל השחיטה, רשי דיבור המתחיל כמאן דחפר בבורות שכין המרוד הרי, שהרי שחיטה נראית וניכרת. אז זה רב אונה חייב להשמיע לנו. זאת אומרת, בלי רב אונה, הייתי אומר ככה, במזיק שאני הולך ונותן לך בשר שחוט, סך הכל החלפתי פה נשמה. זאת אומרת, פה היה נשמה פה. עכשיו, מרבה, גם כן, העזק לא כזה ניכר. לשרוף שטר, אני לא ראיתי פה שצרפת לך דולר עם משהו.
ואם זה דולר?
מה? אם אני הולך ומזיק ממש
כסף. לא, ואם זה שטרות של כסף ממש, גם נהיה, זה גם נהיה, אבל זה אותו טיעון.
לא, אבל זה נקרא היזק ניכר. אם רבא מגיע ואומר, אני שורף את כסף של זה, אנחנו רוצים להגיד פה שמי שמזיק שיעבוד של חבר פטור.
השטר שעבוד הוא גם כן שווה
ערך. נכון, אבל זה לא היזק ניכר. כי המזיק יכול להגיד, אני סך הכל מה שרפתי לך? נהיה, אבל באמת כתוב שם.
אבל נהיה, שכרו רק לו 100,000 שקל.
נכון, אתם צודקים, אבל אבל עדיין אני יכול להבדיל את זה מהזק ניכר לזק שלנו. כשאני הולך לחופר בור שיכנור, זה לא אותו דבר.
זה אותו דבר בור, אני שואל לגבי השטר עכשיו.
רבי השטר, האם השטר פה הוא לא כסף, אני יכול להגיד.
הוא לא כמו שטר של כסף ממש?
זה כמו, ברור שזה שווה. עכשיו הוא לא יכול לקרות, מבחינת ערך הוא שווה, מבחינת ניכר הוא כבר לא ניכר. זאת אומרת, אני מרבא לא הייתי לומד את ההלכה שאם אני הולך ומזיק ממש בידיים, שהוא גם כן פתור. כי רבא אחרי הכל באמת אני מזיק לו ערך עצום, אבל זה לא איזק ניכר, אנחנו לא יכולים להגיד, אני שר הכל, שרפתי לך נייר, ברור שהערך שווה, אבל הוא נקרא איזק שלא ניכר. אז אני חייב להשמיע לנו פה, שאפילו באיזק ניכר רב אונה אומר, ומבחינת רב אונה, לפה אפשר לקרוא איזק ניכר.
לפי ההלכה זה לא...
מה, שאם מי שמזיק שיעבוד של חברו, אם הוא חייב או פטור, או חייב או פטור, אני לא יודע, כן, אני רואה פה ש... אני עכשיו לא רואה הלכה, אבל פה אני רואה את ההלכה, רואה למד, זאת אומרת, אני רואה
ש... אני יכול לטעון גם זה כסף, זה
חתיכה. פרק זין ברמב"ם, הלכות חובל ומזיק, הלכה י"א, ככה פסוק שם, ככה כתוב שם. וגם בטור שולחן ערוך חושן משפט, סימן שין פ"ו, סעיף א', אני רואה פה מפסוק כמו רב אונה, שאם אני מזיק סך הכל שיעבוד, אז בכזה מצב אנחנו אומרים שהוא פטור מלשלם את הדמי הנזק. מעניין.
בטח, אני יכול להגיד לטעון שכסף הוא גם חתיכת נייר שיש עליו ציור.
אם עשית, ברור שהם ימצאו לך לעשות עכשיו בסט עבור, אין פה מלא מבחינת
לפי... אבל אם עשית, תשלם, תשבות. מה, איך הוא יכול לקבוע את השבות?
אם אני הולך ואני מזיק ממש, אדם מועד לעולם, חייב לשלם הכל נזק. אם אני הלכתי, הזקתי שיעבוד, סך הכל שיעבוד, אז בזה, עוד פעם, בואו, תגיד לי ציור מבחינת להיפטר, תסביר לי מה הדוגמה. לפי רבה זה דוגמה רצינית, כמו שרמוש הרבי הבן אדם הולך ושורף שטר. אבל עוד פעם, אם אני חייב לך כסף, אם כל הזמן שלא שילמתי לך, אני חייב.
אני אוכל לקרוא...
זה שאני הלכתי עכשיו והזקתי לך שיעבוד, אני עדיין חייב לך את הכסף, את השיעבוד אני, תמיד.
אבל אני רוצה לשלם, לא יהיה לנו איפה לגבות, אם לא תשלם.
בדיוק, בכזה מצב, בכזה מצב ששור תם משלם מגופו, והלכתי ובמקרה כזה, הלכתי ושחטתי את זה, אז פה הרווחתי במקרה כזה, מה נקרא, חבל, כאילו חבל שהפסדת לו. בכזה מצב שבגלל שהוא לא אמור לשלם מעלייה ממזומן, אז בכזה מצב, המזיק סך הכל לא אמור לשלם את ההפרש. אז מפה מגיע רבונה ועושה המשכים, שפה אנחנו רואים שאם אתה הולך למזיק שיעבוד של חבר, מזה שאתה רואה שאתה לא לוקח את ההפרש. אז אתה פטור, אז הוא אומר את זה מכל מקום, אי כבר רבא אומר את זה, לא? כי רבא מדבר מזיק שלא ניכר. אז הוא משמיע לנו תמיד מי שמזיק שיעבוד של החבר שלו, אז הוא אומר הוא פטור.
לא יכול לגבות.
למה לא?
בקיצור, אני אגיד לך דוגמה שיעבוד, בן אדם מלווה למישהו מלא כסף, איזה עשרות אלפי שקלים, הקרקעות שלך נהיה משועבוד, שהוא עבד אליו, ואז הוא הולך בידיים, עושה שם ממש נזקים בתוך השיעבוד, חופר שם בורות שכין, ואומרות עכשיו הערך מאוד מאוד ירד. עכשיו הוא מגיע לגבות את הקרקע, הקרקע עכשיו הוא חייב לו 100,000 שקל, הקרקע עכשיו שווה 80, הוא אומר, בשעת שאני הלוויתי לך, היה לך קרקע, אתה הזקת את זה בידיים, תפלם לי את ההפריש, צריכים לו, כרגע שזה רק שיעבוד, קח את הקרקע, אני לא אמור לשלם לך אם הזקתי לך שיעבוד. עכשיו חפרתי לך שם בורות הערך ירד, אני לא אמור לשלם לך את ההפריש.
בשעת שאני זה יכול
לגבות. לא מלא דוגמאות יוצא, כי אם אני חייב, אני חייב. בשיעבוד.
מה? יכול לגרום למצב שאנשים לא ילוו לאנשים כסף.
לא. לא. ולאדם נורמה לא ילך לסתם לחפור בורות שכן עם מערות בתוך שיעבוד, עוד פעם. למה, 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 למה ש... למה שבן אדם, למה שיהיה פה נעילה דלת לפני לובים?
יש סיכוי אחד למאה שעה.
שבן אדם ינך ויזיק, למכור הוא לא יכול.
מישהו ישרוב לי את השטר שהוא יזיק לי לשטח,
למה שאני אמרו? למה שילך ויזיק, עשה לך טובה. תאמין, אני לא. אם הוא יזיק, אז הוא פטור, זה הלך פה, ככה אנחנו רואים פה, ככה אנחנו רואים. קיצור, אנחנו חייבים להתקדם, הזמן קצר והמלאכה מרובה. אנחנו ממשיכים לבאר את המשך הברייתא. למדנו בברייתא שכתוב שם ככה, מה ידין קדמו בעלי חובות והקביעו. הבעלי חובות של המזיק הלכו ומהר הקביעו את השור עבור תשלום החוף שלהם. אז למדנו בברייתא, שם כתוב שם ככה, בן חב עד שלא הזיק, בן הזיק עד שלא חב, כתוב לא עשה ולא כלום. זאת אומרת, הבעל חוב לא עשה כלום, רק הנזק יכול לחזור ולגבות את השור ממנו. למה? לפי שאין משלם אלא מגופו, אז לכן השור הזה משובד לנזק לתשלום נזקו. אז הגמרא רוצה להבין עכשיו קושיה, אומרת הגמרא ככה, בשלמה הזיק עד שלא חב, אם השור הזיק לפני שהמזיק נהיה חייב, אז אנחנו מבינים למה נזק יכול להוציא את השור מרשות הבעל חוב. למה? כי נזקים קדמו. השיעבוד של הנזק היה קודם לשיעבוד של המלווה, אז זה מובן למה. אבל חב עד שלא הזיק, אם המזיק חב עד שלא הזיק השור, לכאורה לא מבואר למה הנזק יכול ללכת להוציא את זה מהמלווה. למה? כי לכאורה בעל חוב קדים. ברגע שהבעל חוב קדים, אז השור ישתבד למלווה לתשלום החוב לפני השיעבוד לנזק. כן? אנחנו... או נעוכים ללמדה לדמודה א' למעלה. אפילו הזיק עד שלא חב. אפילו שהשור הזיק לפני שהמזיק נהיה חייב. אבל אחרי הכל, הבעל חוב קדים. הבעל חוב אחרי הכל, קודם לתפוס את השור, לפני שיתפוס הנזק, נכון? אז למה הנזק יכול להוציא? כי בעל חוב, זה נהיה משובד אליו, אז למה הוא יכול ללכת לגבות, להוציא ממנו? אז מפה הגמרא רוצה להיכנס למה יש מחלוקת במסכת כתובות. יש לנו מחלוקת במסכת כתובות, מה הדין אם יש לך בעל חוב, בן אדם הלך והוא חייב, הוא הלווה כסף ממישהו, ואז הוא הלך והלווה כסף ממישהו אחר, והשני הלך והוציא את זה מהראשון. האם משהו תפס, או שאני אומר שזה כבר משובד לאחד קודם? אז הגמרא רוצה עכשיו להוכיח מפה שזה מחלוקת רש"י מביא מסכת כתובות דף צ"ד דלת עמוד א', השמע מינה, מפה אתה יכול להוכיח שבעל חוב מאוחר, אם הוא ילווה את הכסף ללווה זה אחרי שכבר לבאת מאחרים, שקדם וגבה, אם הלכת וקדמת וגבה את הנכסים מהלווה לפני שיגבו ממנו הבעלי חובות, אז מה שגבה, לא גבה. והבעלי חובות המוקדמים יכולים להוציא את הנכסים, כי פה אתה רואה כאילו שהשור הנזק יכול להוציא, הוא קודם להלוואה. אז תוכל הגמרא ספציפית להיכנס למחלוקת הזאת, שם במסכת כתובות, זה לא הכתובת פה. כי פה בנזק, שור תם שמשלמים מגופו, זה משהו אחר בכלל מהנושא של בעל חוב. העולם יכול להיות שתמיד מה שגבה כן גבה. רק פה זה משהו אחר, אומרת הגמרא לא, לעולם הם הלך מה שגבה גבה ואין בעלי חובות מוקדמים מוצאים מרשותו, לעולם לא. ושאני אתם לגבי בעל חוף שגבה מישור המזיק לפני שהניזק גובה ממנו, שפה אני אומר שהניזק יכול לצים אלא, אתה יודע, אבדה שוב אחר למה, ואמר לי, הניזק אומר לבעל חוף, תקשיב טוב, אילו גבה חווה, השור, אם זה היה אצלך בשעה שהזיק, לא מנחה וגבי, לא הייתי גובה איזה ממך, דאי תורה דאס, כאן מיני משתלמנה, כי אנחנו יודעים את ההלכה בשור תם, ממה אתה משלם? מהגוף של השור שהזיק. אז אם ככה, גם בצורה שהבעל חוף גבה את השור לאחר הנזק, אז תמיד הניזק יכול להוציא מרשותו, למרות שתוספות פה קטן למעלה, שואל, זה לא כזה נכון, כי אנחנו מסתכלים לפי הבן אדם שפשע בשמירה של השור. תוספות פה שואל, שאם מה אתה אומר, אם זה היה אצלך, אז גם, אנחנו לא מסתכלים, כאילו, מהגמרה פה רואים שזה כאילו מסתכלים על השור. זה לא כזה תמיד בשור, כי מסתכלים לפי הפשיעה שפשעת בשמירה, אבל אנחנו ממשיכים פה, ואנחנו ממשיכים עכשיו ברייתא, ברייתא מאוד מעניינת. אז עד עכשיו יצאנו ברורים עם המחלוקת של רבי ישמעאל ורבי עקיבא. רבי ישמעאל ורבי עקיבא, סך הכל המחלוקת שלהם, זה צריכים עוד לחזור על הנושא של השור המזיק, שבשור תם, שמשתלם מגופו, איך השור, מה זה אומר שהשור הזה, שאתה משתלם את זה מגופו, באיזה בחינה? לפי רבי ישמעאל אמרנו, נשום השור, לפי רבי עקיבא זה נהיה מוחלט, ובינו נפקמינו, את זה דיברנו, מבחינת ממתי השור נהיה של הניזק. עכשיו הולכים לראות ברייתא בנושא אחר, ואנחנו הולכים גם כן להזכיר פה את רבי ישמעאל ורבי עקיבא לפי מזה. אז תנו רבנן, שור שווה 200, שנגח שור שווה, ברייתא חדשה, שור שווה 200, שנגח שור שווה 200, 200 מול 200, אבל מה היה הנזק? וחבל בו ב-50 זוז. זאת אומרת, הנזק הוא סך הכל 50. זאת אומרת, הניזק במקום שווה 200 עכשיו שווה 150 זוז. הנזק הוא 50. עכשיו, אם הנזק הוא 50, אם אני עכשיו לפני כמה הוא צריך לשלם חצי נזק, 25 זוז. המזיק היה אמור לשלם 25 זוז. תקשיב מה קרה בסוף. ואחר מכן, ושבח. מה שבח? השור הניזק. השור הניזק הלך ופתאום עלה הערך, ועמד על 400 זוז. עכשיו אנחנו נלך לפי הפשט הראשון של רש"י. הפשט הראשון של רש"י הולך ככה, עכשיו מה המזיק מגיע ואומר לזה? תדום אותי עכשיו, מה אתה רוצה ממני עכשיו? אתה עשיתי לך מ-200 ל-150, אתה רוצה 25, תעשה לי טובה. אחרי שאני הקטתי אותך, הוא עלה. אז כאילו כבר קיבלת, אני לא רוצה לשלם לך עכשיו כלום. הוא יכול להגיד לו דבר כזה או לא יכול להגיד לו דבר כזה? אז כתוב פה בברייתא, שבכזה מצב הוא לא, הוא חייב לשלם לו את ה-25 תמיד, למה? שמלא הזיקו, אם הוא לא היה מזיק, אז הפוך, היה עומד עכשיו על 800 זוז. אז יוצא שאתה בכל מקרה הוא הפסיד אותו בנגיחה הזאת, אז לכן תמיד הוא נותן לו כשעת הנזק, אז הוא צריך לתת לו 25 כשעת הנזק. יש רש"י, רש"י דיבור המתחיל של מלא, אז רש"י מסביר את רש"י ואת אפשר ללמוד את זה מהר. כלומר, אוי ויקלה מר מלא לא הזיקו, היה עומד על 800 זוז, נותן לו 25 זוז עם כשעת הנזק, ולא מצא אמר לי, מה יפסיד איתך? לא יפסיד לך כלום, השבח תפי. למה? שנאמר לי נזק, אילו אז יקטנה ושבח וקי על תמנמיה. לישנה אחינה עכשיו, לפי הפירוש השני של רש"י, אבל רש"י אומר שזה לא נכון, רש"י אומר ראשון יקוב, אבל אם אני אגיד את זה, אני אגיד כן את זה מהר, מה הפירוש השני שרש"י רוצה להגיד, אבל אנחנו לא נתייחס לפשט הזה לאורך ההמשך הסוגיה, כי רש"י אומר שאנחנו הראשון יקה. רש"י אומר שעכשיו הניזק, עד עכשיו ראינו שהמזיק לא רוצה לשלם, כן? לפי הפירוש השני של רש"י, לא המזיק עכשיו אומר לא רוצה לשלם, ההפך, הניזק מלא את האף שלו. הניזק אומר עכשיו, כמה הפסדת לי? 50 זה 25. עכשיו בוא נעלה את זה לפי ה... זה עמד עכשיו על 400, אז תשלם לי עכשיו על השמינית, כאילו תשלם לי עכשיו יותר, הניזק עכשיו מבקש יותר, כן? בלי שנה אחינה, שמלא לא הזיקה, ועכשיו תובע הניזק 200 חצי של 400 חצי נזק שהפסידו. אז פה אני אומר לו, אל תעלה את האף שלך, אני לא נותן לה, אלא 25 כשעת הנזק, אבל רש"י אומר בראשון עיקר, שמה הכוונה צביקה? שהמזיק לא יכול להתפטר מלתשלום. הממשיכה הברייתא, מה היה הדין כחש? אם השור הנזק עכשיו, הפוך, זה היה, בנזק זה היה 150, הוא הפסיד לו 50. עכשיו, עד שהעמדה בדין, ההפך, זה ירד עוד יותר, הערך עכשיו זה עמד ל-100, אז פה כבר הוא משלם כשעת העמדה בדין. זאת אומרת, כמה הוא ישלם לו? 50. זאת אומרת, פה הוא כן מפסיד המזיק, הבנת? אם זה שבח, אז באמת הוא לא יכול להתפטר, תמיד הוא צריך לשלם 25, אבל אם זה כחש, תמיד הוא משלם כשעת העמדה בדין, ואז אם הגישת העמדה בדין זה כבר אוחז ב-100, אז יוצא כאילו שאני צריך לשלם לך, הפסדתי לך 100, צריך לשלם לך 50 ולא 25. זה כלל ידוע שהולכים כשעת העמדה בדין. זה הרשע של הברייתא. הרשע של הברייתא מדבר פה על השור של הניזק. שאמרנו ככה, אם השור של הניזק עלה הערך, אז המזיק לא יכול להתפטר מלתשלום. אם זה ירד, אז כל זמן לפני העמדה בדין, אז המזיק מפסיד. זה עד כאן דיברנו על השור הניזק. עכשיו, מה הולך להיות עם השור של המזיק שהשפיע? הרי שור תם משלם מגופו. מה ידין עם השור של המזיק השפיע? אז כתוב בברייתא, שבח המזיק. עוד פעם, אנחנו בציור פה של הברייתא, יש לנו 200 מול 200, חבל בו ב-50, הנזק 25. עכשיו המזיק שבח, ועכשיו הוא שווה 400. עכשיו, מה הוא אומר פה עכשיו? הניזק רוצה להגיד לו שיש לו שותפות בשור, והוא רוצה עכשיו לדרוש, הוא רוצה להתחלק בשבח. זאת אומרת, הוא אומר ככה, היה שווה 200, כמה היית אמור לתת לי? 25. כמה זה 25 מ-200? כי הנזק היה 50. 25 מ-200 כמה זה? שמינית. אז הוא אומר לו, בבקשה, עכשיו זה עלה לך כמה המזיק אומר, עכשיו זה עלה לך על 400, אני רוצה עכשיו, אני אמור לקבל ממך שמינית מ-25, עכשיו 400, אתה תביא לי על השמינית, ואז אני רוצה עכשיו, אז כמה זה, כמה מ-400 יוצא שמינית?
50.
הוא רוצה 50 עכשיו, כי הוא טוען, כאילו, אתה מבין? אני היית אמור לקבל ממך שמינית, עכשיו עלה השור המזיק, בוא נתחלק ברווח, יש דבר כזה או לא? אז כתוב מפורש שבכזה מצב, אם שבח המזיק, נותן לו כשעת הנזק. לא, פה בכזה מצב יצא שמי הרוויח פה? המזיק הרוויח. זאת אומרת, הוא רק נותן לו 25, והוא לא נותן לו, הוא לא נותן לו 50. אבל מה יהיה אם זה כחש? השור של המזיק כחש לאחר הנגיחה, ועכשיו הוא רק שווה 100. המזיק, מקודם דיברנו גם כן, אבל פה מדובר על השור, אז מה כתוב פה? אז המזיק משלם לו רק כשעת עמדה בדין. זאת אומרת שגם פה בספר יוצא שהמזיק מרוויח. מה זה אומר המזיק מרוויח? שפתאום אנחנו כן הולכים לפי שמינית. אנחנו אומרים ככה, בשעת הנזק כמה היה שווה שמינית? 25? עכשיו זה ירד, ועכשיו זה כחש לכך הוא חזרה שמסביר זוכז ב-100, אז כמה הוא ישלם לו? 12.5. כאילו שמינית מ-100 זה 12.5, הוא רק ישלם לו 12.5. אנחנו צריכים להבין למה. מה קורה פה? אנחנו צריכים להבין פה מה קורה פה, מה ההבדל, למה ברשע שבח המזיק נותן לו כשעת הנזק וכחש. אז בוא נלך, לפני שנתקדם בגמרא, בוא נלך בעל פה ואז נבין. עכשיו, על הקטע של השביח הניזק, הניזק שם לא קשור רבי ישמעאל ורבי עקיבא. רבי ישמעאל ורבי עקיבא, על הרשע, צביקה, על הרשע של הברייתא, אם השביח הניזק, שם המחלוקת שרבי ישמעאל ורבי עקיבא לא אמור להיכנס. אבל בוא ניכנס דקה להשביח המזיק. בוא נלך עכשיו, מה למדו אם השביח המזיק? אז מה למדו אם השביח המזיק? מי מקבל את כל הרווח? המזיק. כפי איזה שיטה זה הולך? כי רבי ישמעאל. כי רבי ישמעאל אומר שהשור למעשה של המזיק נשאר של מי למזיק? רק הכסף. אז לכן אם בשעת הנזק היה 25, שמינית היה 25, למה שיקבל עכשיו 50? הרי יש המובן, אבל אם אני הולך לפי רבי ישמעאל, אז מה אמור להיות בספה? אם זה כחש, אז מה אמור להיות בספה? אם השור של המזיק כחש, לפי רבי ישמעאל הספר, זה מסתדר? מה אני אומר אם זה כחש? מי מקבל
פה את ההפך?
מי מקבל? כשעת עמדה בדין, אז מה זה אומר כשעת עמדה בדין?
מקבל פחות.
מי מקבל פחות?
הניזק.
למה שיקבל פחות? אני אמור לקבל, אני אמור לקבל פה, אני הולך לפי הנזק, אני אמור לקבל פה 25, כי זה נישום, לא הוחלט. אם אני אומר הוחלט, אתה צודק, אז תמיד כשעת עמדה בדין,
אני רוצה שהספר הולך
כמו רבי עקיבא. אז מה קורה? פה זה אומרת עכשיו הגמרא. מובן רבי יואב? כן. אומרת הגמרא, אמר מה? שבח המזיק, למדנו עכשיו, אמר מה? אנחנו מתחילים עם הספר. שבח המזיק, אז למדנו נותן כשעת הנזק, ובקיצור, הניזק לא יכול להגיד לי, תן לי שותפות באחוזים שלך. כאילו, תעלה לי עכשיו משמי. עד מה? אני רבי ישמעאלי. ואמר שסך הכל בעל חוב הוא. שאיך שהניזוק לא זוכה בגוף השור. הוא סך הכל נהיה בעל חוב של כסף, וזוזי דמאסיק לה. אז לכן, מי מקבל את כל השבח? המזיק מקבל את כל השבח שזה ישביע. אז לכן אני סך הכל אמור לשלם לך לא 100% מהרווח, אני מקבל 25, תקבל 25, אתה לא מקבל מהרווח. אבל לפי זה עם הספר, תסתכל בספר של הברייתא, כתוב שם על השור של המזיק, כחש, אז כתוב שהוא רק משלם כשעת עמדה בדין, למה? כי הם אומרים, אנחנו שותפים, המזיק יכול להגיד לניזק, אני שותף איתך בשור הזה. מי יכול להגיד שאני שותף איתך בשור? רק לפי איזה שיטה? רק לפי שיטת רבי עקיבא, כי לפי רבי ישמעאל אתה אמור לשלם 25, כי זה היה נזק, זה חוב. איך שעזקת לי 50, אתה חייב לי 25, זה לא עוזר לי פה. אבל אם זה שכתוב פה בספר שאתה משלם מ-12.5, כאילו אתה שותף איתי בנזק, זה יוצא שאנחנו הולכים כאילו כמו רבי עקיבא, שהשור נהיה מוחלט שותפי. אז מה הולך פה? אז מה אתה מהם הספר ככה שכשארת עמדה בדין? אז סן לרב עקיבא, אתה אמר שותפנינו. אז אם גם יש לנו פה ברי את הרשע רבי ישמעאל, לספר רבי עקיבא, אז איך ייתכן הדבר כזה ברי רשע רבי ישמעאל לספר רבי עקיבא? מגיע הגמרא ומתרצת עד סוף, לפני עד שם משנה, אנחנו לא נבוא לתירוץ אחר. זאת אומרת, אומרת הגמרא שכל הברייתא הולך כמו רבי עקיבא. מה רבי עקיבא אומר? אוכלת השור. עכשיו, אם אני אומר אוכלת השור, אז מה מובן? הספה מובן. שהרגע שאוכלת השור, מיד השור נהיה למי לנזק, אז יוצא שם שתיהם מיד שותפים עם שותפים, אז שתיהם סורבים, זאת אומרת, שתיהם סורבים בהפסד, אז אם זה נהיה מוכחש, אז אנחנו רואים כשעת המדע בדין, ואז באמת הוא רק ישלם לו 12.5 במקום 25, כי הם נהיים שותפים. אם ככה, למה כשאם זה נהיה יותר גדול, אז מי מקבל את האחוזים רק המזיק ולא הנזק? אומרת הגמרא, כי מדובר ברשע שזה לא ישביח אוטומט. מדובר שישביח מי פיתם אותו, רק המזיק. אז פה, בכזה מצב, אם זה היה משביח באמת אוטומט, אנחנו שותפים. אבל פה, בגלל מי שהביח אותו זה רק המזיק, אז הוא אוכל לבד את האחוזים. זה מתרצת. אומרת הגמרא ככה, לא, כולה רבי עקיבא היא. ואחה במאה עסקינה ברשע שאני אומר שרק המזיק מקבל את הרווח ולא, הוא לא משתתף איתו לנזק, שמדובר באמת כשפתמו. טוב, אז לפי זה, האגף השני של הברייתא שאנחנו מדברים על השבח של המזיק, מאוד מאוד יפה מובן. זה הולך כמו רבי עקיבא, שרבי עקיבא אומר שאיך שהשור המזיק מזיק, הוא מיד נהיה מוחלט גם כן לנזק שותפים. אז לכן הספה מאוד מובן שככה שתיהם סורבים בהפסדים. ובאמת אם זה יהיה שבח אוטומט, שתיהם יקבלו הרווח. למה כתוב פה שהשבח כולו למזיק, כאילו רק משלם או לא משלם לו יותר? כי מדובר שפתמו מזיק. אומרת הגמרא, אם מדובר פה שהפתם המזיק, אז בוא נעלה עכשיו לאגף הראשון של הברייתא, ששם נדבר על הבהמה של הניזק עם השביח. בוא נראה, אומרת הגמרא, אי כשפתמו, אם מדובר שהשבח פה בברייתא מדובר שהמזיק פתם, הם הרשע, תסתכל ברשע ששם מדובר על השבח של השור הניזק. מה כתוב ברשע? כתוב שם ככה, שבח, אם השור הניזק שבח, של הניזק, שאחר הנגיחה שבח ועמד על 400 זוז, שהשווי עמד, אמרנו שם 200 על 200, והחבל בו ב-50, בסוף זה הלך, ועכשיו השור הניזק עמד על 400 זוז, מה כתוב שם? נותן לו, המזיק תמיד נותן לו כשעת הנזק, והוא לא יכול לטעון, בבקשה, אני עכשיו לא אתן לך כלום, כי זה עלה הערך, ככה כתוב. אומרת הגמרא, ואם תרצה להגיד פה מה זה נקרא, אם בצל שור הניזק, מה אני אגיד ישביח? על הפוך, שהניזק ישביח. אומרת הגמרא, ואי כשפתמו, אם הברייתא פה, הכוונה תמיד שאני אומר ישביח, ששל מי ששלו הוא ישביח את זה. אז בספר שאני אומר שזה ישביח, שם מדובר שם, על השור של המזיק, אז המזיק ישביח, אז אותו דבר נגיד ברשע, מה זה נקרא ישביח? שהניזק ישביח. שואלת הגמרא, ואי כשפתמו, אם תרצה להגיד שזה ישביח, שהניזק פתם, צריך עליהם, האם אתה צריך להגיד שהמזיק משלם גישת הנזק? ברור שהוא ישלם, אתה רוצה להגיד שפטור, מה אני עבדתי בשביל זה? אתה רוצה להגיד לי עכשיו, בגלל שזה עלה, אני אהיה פטור מגמרי לשלם, הכל פעמים ככה נשאר עם הפשט הראשון של רש"י? אז אם ככה, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? אז אלא מה יחדים להגיד שלא מדובר כשפתמו, אומרת הגמרא, היא לא נבעל. אמר רב פאפה, רשע, הרשע של הברייתא עוסקת בהשביח השור של הניזק, משכח הסלח, בין דפת מפתום, בין באופן שהשביח השור על ידי פתום, ואז באמת לא חידוש. אבל זה גם כן מדובר בין דשבחה ממילא, שגם בציור שהשביח לבד, אז פה המזיק לא יכול להגיד, אני לא אשלם לך, כי לא הפסדת כלום, כי זה ההפך, זה עלה אחרי הנזק. ואיף צריך להשמין, אנחנו צריכים להשמיע לנו את החידוש באופן שהשביח לבד. ואיף צריך להשמין, דאיכא דשבחה ממילא, שאפילו באופן שהשבוח השור השביח מצפון, ואז פה המזיק יכול להגיד, אני לא הפסדת לך כלום, תראה, הוא עלה לך מיד, עדיין נותן לו כשעת הנזק. אבל ספה, ספה הכוונה באופן שהשביח השור של המזיק, שפה לא משכחת לו אלא כשפתמו, כי אנחנו הולכים לפי רבי עקיבא, אז בשביל להגיד, שרק המזיק ירוויח מזה, אם זה ישביח, לפי רבי עקיבא, שלפי רבי עקיבא אומר שמי מיד נהיה משותפים, אז בשור המזיק אני חייב להגיד שמדובר דווקא כשפיתם אותו שור המדיק, שרק כשפיתם שור המזיק, אז לכן הניזק לא שותף בשבח הזה. אז בקיצור, לפי רבי עקיבא באמת, אם השבח נהיה אוטומטי, השבח של השור המזיק, אז באמת כולם נהיים שותפים. זאת אומרת, כולם שותפים מיד בהכל, לא רק בהפסדים, גם ברווחים. מה שראינו בספר, שאם השביח השור של המזיק, אז רק המזיק אוכל את הרווח, והניזק לא אוכל את הרווח, כי מדובר שהמזיק ייתן אותו. ובאמת, אם זה השביח לבד, השתיהם מקבלים. בשור של הניזק, אם זה השביח, אז אני אומר שהמזיק לא מרוויח, הוא חייב לשלם, שם מדובר אפילו שזה השביח לבד. אם הניזק ישביח, ברור שהמזיק לא, אין לו שייכות לזה. אבל שם אפילו שזה ישביח לבד, אז גם כן המזיק לא אמור להתפטר, וזה החידוש ברשע. עכשיו, אנחנו רק הולכים לבאר את הספה של הרשע. מה למדנו בספה של הרשע? כחש השור של הניזק. למדנו כחש, אנחנו הולכים להסביר את הספה של הרשע. עכשיו, הספה של הספה ברור, מובן, לפי רבי עקיבא, אם כחש השור של המזיק, אז שתיהם שותפים בהפסד, הוא רק מקבל 12.5 במקום 25. אבל למדנו בספר עם כחש, בספר של הרשע כחש, עם השור של הניזה כחש, למדנו שהוא משלם כשעת עמדה בדין. זאת אומרת שמה? הוא באמת ישלם עכשיו באמת רק 12 וחצי. זאת אומרת, אם היה, אם זה ירד הפוך, הוא ישלם יותר, הוא ישלם 50. אם היה הנזק בשעת הנזק, היה הנזק 50 שהוא ישלם לו 25, ואז הנזק ירד ל-100, אז למדנו שהמזיק משלם לו כשעת עמדה בדין, הוא צריך לשלם לו 50. ככה למדנו ברשע. שואלת הגמרא, כחש מחמת מאי, מאיזה סיבה השור של הניזה הקנייה מוכחש? אי למה, אם תרצה להגיד, הכחשה מחמת מלאכה, זאת אומרת, בגלל שהניזה עשה עם זה עבודה קשה, אז לכן זה ירד הערך. שואלת הגמרא, אז למה המזיק צריך לשלם לו את הדמי הכחש? למה לי, הוא יכול להגיד לו, את מכחשת, ואני אהיב נה, אתה תכחיש את השור ואני עכשיו אשלם לך יותר, המזיק היה אמור לשלם כמה? 25. הניזק הלך עבד איתו קשה, זה ירד עד עמדה בדין, אם הוא היה שלפר עד שהוא הגיע לדין, זה ירד ל-100. למה זה ירד ל-100? בגלל שהוא עבד איתו. אתה הורדת אותו, אז אני עכשיו צריך לשלם עוד 25, לשלם 50, מה ההיגיון? תראה את הגמרא, אתה צודק. אם זה יכחיש רק בגלל הניזק, אז אפילו שעוד לא היה עמדה בדין, המזיק לא אמור לקחת את ההפסד הזה. אמר רבשי שפה מה שכתוב בברייתא, שהוא משלם כשעת עמדה בדין, מדובר דווקא דכחש מחמת מכה. בדרך כלל שור שמקבל מכה, הרגע שהוא כבר לקוי, המדרדרות שלו הרבה הרבה יותר. אז פה מדובר ככה, בשעת הנזק עצמו, הרופאים שירו שם הווטרינר, שהוא ירד הערך שלו, הוא ירד 50, כאילו הנזק, חצי נזק זה 25. ועד שהגיע לדין, בגלל המכה, אתה יודע, הרגע שבן אדם כבר לקוי, פתאום מקבל עוד חיידק, עוד זיהום, נכון? גם בבן אדם, פתאום הוא כבר נמצא מחלקת פנימית, פתאום עוד, אותו דבר פה, היא קיבלה מכה, בשעת המכה, הנזק היה 50. ועד, בגלל המכה, היא עכשיו ירדה כאילו נזק ל-100. אז פה ברור שמשתתף בנזק המזיק, היא עכשיו בגלל המכה. אמר רשי דכחש מחמת מכד, אמר לי קרנה דתורח כניר בי. הקרן של השור שלך קבור בתוך השור, זאת אומרת שהכחשה הזאת זה בגלל הנגיחה של השור שלך, אז לכן אתה אמור לקבל גם כן את ההפסד. אז בקיצור, עוד סיכום, שמה שלמדנו שאם יכחיש השור של הניזק, אז הוא משלם כשעת עמדה בדין המזיק, שהוא משלם חצי כמו עמדה בדין, ודווקא באופן שזה נכחש בגלל הנזק. אבל אם זה יכחיש בגלל שהניזק, אז המזיק עדיין משלם כמו הנזק, ולא בשעת העמדה בדין. אנחנו מתחילים משנה חדשה, בסייעתא דשמיא, והכל המשכים, קצת פרק קשה, קצת המניח, אבל אנחנו כבר מסיימים, זה הכל להחזיק ראש. אז אומרת המשנה, הולכים להגיד עכשיו, הולכים עכשיו לדבר על הקטע, על הפסוקים. יש פסוק בשור תם, שראינו את הפסוק הזה עוד פעם, בתורה אור השלם, לא יודע אם יש לכם בגמרות הישנות. התורה כתוב עוד פעם, חיגוף שור איש את שור רעהו במת. אז כתוב שם ככה, כתוב, ימרחו את השור החי וחצו את כספו, ואז כתוב, וגם את המת יחצו, זאת אומרת, הניזק. מתי, איזה ציור הפסוק מדבר, שאני אומר שמחו את השור החי וחצו את כספו, לא בכל מקרה. אם השור הוא שווה מיליונים, והנזק הוא סך הכל נזק קטן, אז אין פה לא שייך אם מחו את השור החי וחצו את כספו. עכשיו, מצד שני, אנחנו צריכים להבין מה זה, אולי כוס סוד אגב. ועכשיו אנחנו צריכים להבין מה זה, וגם את המת יחצו. אז הולכים לראות עכשיו מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר, איך אנחנו מסבירים את הפסוק, על מה כל אחד מתמקד, ואז נראה בסוף השיעור בסייעתא דשמיא בגמרא, איפה חלה נפקא מינה. אז אומרת הגמרא, שור שווה 200, שנגח שור שווה 200. יש לך 200, נגח שור שווה 200, והנגיחה הייתה כזאת קריטית, שהנזק הייתה במלואו, ואין הנבלה יפה כלום. זאת אומרת, הנבלה עכשיו אפס. עכשיו, אנחנו יודעים שהבעל השור צריך לשלם כמה? חצי נזק. עכשיו, כמה הוא חייב לשלם? 100. שלא שווה? 200. אז בדיוק אומר רבי מאיר, זה הציור שהתורה מדבר. התורה לא מדברת על כל הציורים. תמיד אנחנו צריכים לעשות לבד את מה יוצא. מגיע התורה ואומרת, ימרחו את השור החי. השור המזיק הוא שווה 200. כמה הנזק אתה צריך לשלם? 100? וחצו את כספו. מעולה, הוא מקבל 100. זאת אומרת, אם השור שווה 300 שנגח 100, אז גם כן תמיד יהיה הלכה של 150, אבל אז זה לא מסתדר המילים, ימחו את השור החי וחצו את כספו. אז מתי יש את המילים ימחו את השור החי וחצו את כספו? 200 נגח 200, והנבלה לא שווה כלום. זאת אומרת, אז הנזק הוא כמה הנזק הוא 200, אז החצי נזק זה 100, והוא בדיוק מחו את השור החי וחצו את כספו. הכל על מקומו בא ושאלה, זה אומר רבי מאיר, שור שווה 200, שנגח שור שווה 200, ואין הנבלה יפה כלום. אמר רבי מאיר, על זה נאמר, ימחו את השור החי וחצו את כספו. זה בדיוק הציור. עכשיו, מגיע רבי יהודה, אומר, אני מסכים איתך במיליון אחוז, הלכה בשולחן ערוך, זה כמו שכתוב פסוק מפורש בחומש, ששור תם, הציור שאתה אומר לי זה ציור אמיתי ואף אחד לא חולק עליך, זה הציור. אבל אם אתה עכשיו רוצה להסביר לי את הפסוקים בפנים, תמשיך לי את הפסוק, מה זה כוונה וגם את המת יחצון? על הציור הזה, אם הנבלה אפס, אז המת יחצון, אין פה מת יחצון, המת הולך בפח. אז איך אתה תקיים לי את ההמשך של הפסוק? אתה מתמקד לי, אתה רוצה עכשיו להגיד לי איך אנחנו מסבירים פסוק בפרשת משפטים שם בשור תא. אז אמר לו רבי יהודה, וכן הלכה. הלכה זה ברור כמוך, אף אחד לא חולק עליך, זה 1,000,000%. אבל אתה קיימת אם אחו את השור החיים וחצו את כספו, ולא קיימת וגם את המת יחצון. אז אם ככה, רבי יהודה רוצה להגיד לך אופציה שהכל יתבהר. גם וגם את המת יחצון. עכשיו צריכים להגיד פה, לא להתבלבל. המחלוקת של רבי ישמעאל ורבי עקיבא, מה שלמדנו אתמול והיום, זה נשאר. הם מדברים על הצורה איך אתה משלב. איזה צורה, איך אתה משלם, מה אם השור נהיה מויד ושם, זה נשאר, זה כבר למדנו. עכשיו אנחנו הולכים להגיד עוד מחלוקת שרבי מאיר ורבי יהודה, ובסוף נראה איפה יוצא המחלוקת לדינה. אז דבר ראשון, מתיים עוד לא ראינו שום מחלוקת, הוא מסביר את הפסוק שמתיים על מתיים, הוא אומר לו, אתה צודק במציאות, אבל הפסוק לא יכול לזעות בזה, כי זה הכל פסוק אחד, פרק חפה לפסוק למדי בפרשת משפטים, זה אותו פסוק כתוב בהמשך, הם אחו את השור החיים וחצו את כספו, וגם את המת יחצו, לא יסתדר על זה. אז אמר רבי יהודה, איפה, על איזה ציור כן דיברה התורה? אני אגיד לך ציור שהכל מסתדר, איך? זה שור שווה 200, שנגח שור שווה 200. 200 זה התחלה, זה אותו התחלה כמו רבי מאיר, אבל בוא תראו את ההמשך. רבי מאיר אמר בצורה שהנבלה לא שווה כלום, הוא אומר לו, והנבלה יפה 50 זוז. אז כמה היה פה הנזק בסך הכל? 150. 200 על 200, הנבלה שווה כסף 50. עכשיו הנבלה, צריכים להקדים, למרות שהגמרא במשנה אפשר, בהתחלה מי שלומד עוד לא עכשיו, עוד לא רואים את זה, אבל זה פשוט שאנחנו יודעים שבדרך כלל הנזק נשאר אצל הנבלה רק את ההפרש. אבל הוא רוצה עכשיו, בוא נראה את הפסוק, איך זה מסתדר. בפועל, איך שמתחלקים, זה כולם מסכימים שהנבלה יישאר לנזק ורק את ההפרש הוא משלם. אבל הוא אומר ככה, אנחנו מבינים בדיוק את הקטע שגם הם אחו את השור חי וחצו את הספו, וגם את המת יחצון. אז הוא אומר ככה, יש לך פה 200 על 200, נבלה שווה 50, אז כמה יוצא הנזק? 150. אם הנזק זה 150, אז כמה המזיק צריך לשלם בשור טעם? 50% מ-150, כמה זה? 75. אז איך עושים את זה? משלמים ככה. שזה נוטל חצי החי וחצי המת, וזה נוטל חצי החי וחצי המת. זאת אומרת, השור המזיק עדיין חי וקיים, הוא שווה 200. תעשה עכשיו, הם מכרו את השור החי וחצו את כספו, תחלק את זה ל-2. הוא יקבל 100 ממנו, הוא יקבל, איך אמרנו רבי ישמעאל, רבי עקיבא, לא ניכנס לזה. 100. קח גם את המת יחצון, יוצא שתיקח 25, אז כמה יוצא שכל אחד נשאר? כל אחד נשאר עם 125, וכל אחד ספג נזק של 50%, כמה נעשה לך 50%? 75. זאת אומרת, היה לך 200, כל אחד נשאר עם 125, ואז הפסוק, פרפקט. כן, עוד פעם, אם אחו את השור החי, קח את השור החי 200, 100, ואז וחצו את כספו. וגם את המת יחצון תביא 25 מזה, 25 מזה, כל אחד 125, כל אחד היה לפני זה 200, עכשיו כל אחד יש 125, כל אחד חצי נזק, כל אחד ספג פה 50% מהעמקה, כי המזיק משלם רק 50%. זה מאוד יפה, פסוק, ככה רבי יהודה טוען.
למה 50%? הוא נגח בו 50.
הוא נגח בו 150. הוא נגח בו 150, כי הנבלה שווה 50. הנבלה שווה 50, אז 150 חלק לשתיים 75, אז פה אומר רבי יהודה כל הפסוק, אז תקלו עוד פעם, אמר לו רבי יהודה לפרמים וכן הלכה, אבל קיימת הם אחו את השור החי וחצו את כספו, ולא קיימת וגם את המת יחצו. על איזה צורה כן התורה דיברה? זה שור שווה 200 שנגח שור שווה 200, הנבלה יפה 50 זאת, שזה נוטל חצי החי וחצי המת, וזה נוטל חצי החי וחצי המת. עכשיו איפה חל הנפקמינה? אז כבר עכשיו הולכים בגמרא לראות איפה חל הנפקמינה לכאורה, למה רבי מאיר לא טוען ככה לכאורה, מה אכפת לרבי מאיר להגיד ככה לכאורה, כי כמו שאנחנו אומרים, שאני אומר שאני מחלק את הנבלה ל-2, 25, 25, זה לא באמת שהנבלה הולכים לחלק ל-2, כי בפועל הנבלה נשאר אצל כולו לניזק. רק את ההפרש. אז מה הכוונה פה בעומק? אז בואו, הגמרא עוד דקה, התוספות כבר מיד מסביר פה דיבור המתחיל, זה נוטל חצי החיים, אומר התוספות, אי לי שנלב דווקא, ולא הסלמם הרי לה שמקבל עליו חצי הפחת, ולפי המסקנה של הגמרא, שקל ושפחה, וזה נראה בעזרת השם עכשיו בגמרא, מה התוספות אומר פה בקוד, אנחנו נלמד את זה עכשיו בגמרא. אז אומרת הגמרא, תנו רבנן, שור שווה 200, שנגח שור שווה 200, בנבלה יפה 50 זוז, זה נוטל חצי החי, פה הברייתא אותו ציור של המשנה, רק הוא מתחיל פה עם רבי יהודה, אותו דבר, אז זה נוטל חצי החי וחצי המת, וזה נוטל חצי החי וחצי המת, וזהו שור אמור בתורה, דברי רבי יהודה. מגיע רבי מאיר אומר, מה פתאום, אין זה שור האמור בתורה. למה אין זהו שור אמור בתורה? זה באמת לא הסברנו. למה רבי מאיר לא רוצה להגיד כמו רבי יהודה? כי רבי יהודה הוא אומר ככה, וכזה ציור, אין לך פה אם מחו את השור החי וחצו את כספו. כי באותו ציור אתה הולך ומחו את השור החי וחצו את כספו לכל הנזק, מה פתאום? אתה עושה פה חצי מפה וחצי מפה וחצי מפה וחצי מפה, זה לא שאתה הולך ואתה משלם את כל החצי מהשור החי. אז רבי מאיר יותר התמקד על המחו את השור וחצי החי. זאת אומרת, רבי מאיר אומר ככה, הרי הניזק לא לוקח פה 50% מדמי השור החי, שזה 100 זוז. למה? כי הוא לוקח את הנבלה לעצמו. אז אם ככה הוא זג רק בכמה? הוא זג רק ב-150 זוז. אז כמה הוא לוקח? הוא לוקח 75 מתור הדמי השור החי, שזה החצי נזק. והתורה אומרת, אם מחו את השור החי וחצו את כספו. אז רבי מאיר לא מתאים לו את הפשט של רבי יהודה, זה לא הסברנו במשנה. אלא, אז לכן רבי מאיר אומר ככה, אלא, זהו שור, אלא מה השור שדיברה תורה? אני אגיד לך, בול מחו את השור החי וחצו את כספו, איך? שור שווה 200, שרגח לשור שווה 200, בין הנבלה יפה כלום, פה מגיע התורה, על זה נאמר, אם מחו את השור החי וחצו את כספו. איי, מה אני אענה לשאלה של רבי יהודה? מה זה נקרא וגם את המת יחצו? אז אני אומר, אני אגיד לך, אומר רבי מאיר בברייתא, אלא מה אני מקיים וגם את המת יחצו, שאני רוצה להגיד לך ככה, שפחת שפחתו מיתה, מחצין בחי. זאת אומרת, שאני משלם לך את החצי נזק, איך אני משלם לך את החצי נזק? אני מסתכל אחרי המוות. זאת אומרת, אנחנו עכשיו הולכים לשמים כמה נפחת משווי השור על ידי המוות, ואני משלם מזה חצי. זאת אומרת, זה, וגם את המת יחצו, אני רוצה להגיד לך שאנחנו מסתכלים אחרי.
רגע, מי שעת המיטה עד הדין? או מה זה פחת של המיטה?
לא, זה כבר דיברנו, אנחנו נדבר על זה. מי מתי מודדים ראינו עכשיו מתי? עוד דקה אנחנו גם נבוא שם איפה חנה נפקימינה, עוד דקה נבוא. אבל
מה זה הפחת של המיטה?
הפחת של המיטה, איך אני שם, כשהמזיק רוצה לשלם את החצי נזק לניזק, איך אני עכשיו משלם את זה? אז אומר רבי מאיר ככה, וגם את המת יחצו, אני שם כמה נפחת מהשור וישור על ידי המוות, הוא היה שווה 200, עכשיו הוא שווה 150, אני שווה 75. ואני מזה אני משלם חצי. והתשלום הזה זה מגופו של חי, איך מגופו של חי? זה ציור כזה, 200 על 200, אני ולא אפס, אז במקרה כזה הלכתי, מכרתי לך בדיוק וחצו את כספו. אגם האמת יחצו, לא רוצה להגיד לך ציור. הציור שהתורה מדברת זה ציור שבול. מחו את השור החי וחצו את כספו. 200 נגח 200, אני ולא אפס, אני הולך מוכר את השור החי, בדיוק 100 נזק. מה שהתורה רוצה להגיד לגם את האמת יחצו, להגיד לך איך אתה, מה אני משלם? אני משלם לך, תדע לך כמה הוא היה שווה לפני המוות. אחרי המוות, אחרי המוות, עשה חצי כמה הוא שווה אחרי המוות. ולא, עוד דקה נראה מה ולא, כן? עוד דקה נראה איפה חנה נפקימינה ברבי מאיר. מה מיד תשאל, איפה חנה נפקימינה? בפועל, תכלס, תמיד את זה, שאני משלם 50% מהנזק. מה חנה נפקימינה שאני מקריא את שאני מקריא?
יכול להיות שמהנזק עד המוות היה כאילו עוד ירידת ערך.
אז הגמרא הולכת עוד מעט להגיד, המסקנה הולכת להיות באופן ששבח. אם זה שבח, אז למי שייך השבח? זה נראה עוד מכאן.
שבח מה, הנבלה?
שבח הנבלה. שבח הנבלה. כן, זה היה מחלוקת נפקימינה, קלטת. עוד דקה, בוא נספיק את זה עוד היום, בסייעתא דשמיא.
ואת השור יחצו, את המת יחצו.
אז כרגע הם מתווכחים לי פה ככה, כרגע הם מתווכחים לי פה איזה ציור נאמר בפסוק, אבל עדיין נפקימינה לא רואה יותר מה שואלים. הוא אומר ככה, רבי מאיר אומר, שאני מתמקד ככה, הם מכרו את השור החי וחצו את כספו, הצורה מדברת בציור, שאני משלם ממש חצי משור החי, זה בדיוק 200 על 200, אני מדבר 0, ואז התורה, איי, מה זה בגלל את המת יחצו? הוא אומר לך, פשוט הלכה. איך תסתכל כמה הנזק, תסתכל כמה הוא שווה אחרי המוות, כמה הוא היה שווה לפני המוות 200, עכשיו הוא שווה 150, תשלם 75. רבי יהודה אומר לו, פה בציור כזה לא קיימת את סוף הפסוק וגם את המת יחצו. אז איך יש לך ציור? יש לך בדיוק ציור כמו שאמרנו, ש-200 נגח 200, הנבלה יפה 50, אז פה אני רוצה שהוא מקבל 100-100 מהשור החי המזיק שהוא חי 200-200, ואז 50-50 עד 125. שואלת הגמרא עדיין נפקמינה לשולחן אלי. כי לפי שתיהם, כמה הוא מקבל בסוף שורה, אם הנזק הוא 200 הוא יקבל 100, ואם הנזק הוא 125 הוא יקבל 75, אם הנזק הוא 150 הוא יקבל 75 לפי שתיהם. אז איפה חנה נפקימינה, איך אני מקריא את זה בפסוק? שואלת הגמרא, מיגדי, בין רבי מאיר ובין רבי יהודה, בציור כזה, איי 125 שקיל ואיי 25 שקיל, איי 125 שקיל ואיי 125 שקיל. מה היא בנה? זאת אומרת, לפי הציור של רבי יהודה, שהנזק היה, הנזק היה כביכול, כל אחד, הנזק היה
150,
שכל אחד צריך לקחת 75, אז לפי כולם יצא שכמה כל אחד נשאר עם 125, כל אחד נשאר עם 125, הוא נשאר עם 125 והנבלה, אז גם רבי מאיר יודע לכזה ציור, נכון? אז איפה חנה נפקימינה ברבי מאיר לרבי יהודה? מה היא בנה היום? אז את מגיע הגמרא באב ימינה, אומרת מה רב, אני אגיד לך איפה חנה נפקימינה. פחת נבלה היא כבנה היום, מה יהיה בצורה שבשעת העמדה מדין משעת הנגיחה, הנבלה עכשיו ירדה. הנבלה הייתה בשעת הנגיחה כמה הייתה שווה 50, עכשיו הוא ירד. פה חל הנפקמינה. רבי מאיר סבר שהמזיק לא לוקח כלום מדמי הנבלה. אז לכן, כי אנחנו, התורה וגם את המת יחצון לא מדבר שהמזיק, וגם את המת יחצון לא מדברים שהמזיק מתחלק עם המת. וגם את המת יחצון רק אומר לך מאיך אנחנו משארים את התשלום, נכון? אנחנו מסתכלים רק שהם מחו את השור החי, שזה חצי חצי, ומבחינת הנבלה התורה בכלל לא מתייחסת לפי רבי מאיר על המזיק, זה רק לניזק. אז אם הנבלה ירדה, אז זה עיקה בעיניי, שמה? שלפי רבי מאיר, אז אנחנו אומרים שכל מה שנפחת משווי הנבלה אחר הנגיחה, מי מפסיד? מפסיד הנזק, ואז הוא יקבל כמה הוא יקבל, הוא יקבל על ה-75 ולא קשור שום דבר למזיק, מה שאין כן רבי יהודה אומר, כל הפסד חצי חצי, וגם את המת יחצון, עד המדע בדין זה נהיה במקום 50, זה נהיה 25, ואנחנו מתחלקים ב-11.5 שקל, 11.5 שקל, אני ואתה. כי גם את המת יחצון זה מתייחס גם למזיק, וגם לפי רבי מאיר, וגם את המת יחצון זה בכלל לא קשור, המת זה רק לנזק, לא קשור. אם זה אכל קש, אתה, במקרה כזה, רב צח, הבנת? במקרה כזה, לפי עכשיו, אבי מן הגמר, מיד תשלול את זה. זאת אומרת, אם הנבלה הייתה שווה 50 משעת הנזק, אחר כך הוא ירד ל-25, לפי רבי מאיר זה כל כולו של הנזק. אני צריך לשלם לך הלאה כמה, אמרנו ביחד יצא 75, אני לא קשור לזה, זה רק אליך, כי גם את המת יחצון, המזיק זה לא נקרא יחצון, יחצון זה רק נקרא איך אני משלם לך את השור החי. לפי רבי יהודה לא, וגם את המת יחצון זה בדיוק כולנו בחצי חצי, אז אם עד העמדה בדין זה יעד הערך, אז כולנו מתחלקים בנזק, צריך להוסיף לי עוד 11.5 שקל, אנחנו שותפים גם בנזק הזה. זה אומר את הגמרא, פחת נבלה כבנאי, ורבי מאיר סבר פחת נבלה דנזקה, ורבי יהודה סבר פחת נבלה דמזיקה ודמזיקה ופלגה. שואל את הגמרא, אי אפשר להגיד שזה נפקא מינה. אמר לי אביי אומר לרב, אם כן, אם תרצה להגיד ככה, מצינו לרבי יהודה חמור ממועד. לפי זה אנחנו רואים, יצא לנו פה הלכה שתם חמור ממועד. למה תם חמור ממועד? לגבי שור מועד, מה למדנו? אם הערך של הנבלה יורד, מה למדנו לגבי שור מועד? למדנו שרק הנזק מפסיד מפחת הנבלה. למדנו את זה שם בדף י' בעמוד ב', שם כתוב שם באמת יהיה לו. לומדים שם בעלים מטפלים בנבלה, זה בשור מועד. מקבל באמת נזק שלם, אבל אם ירד הערך של הנבלה, בעלים מטפלים בנבלה. כך אנחנו פוסקים, לומדים את זה וגם את המת יהיה לו. זה בשור מועד. פה עכשיו לפי רבי יהודה בשור תם, אם היה פחת נבלה, אז הנזק תמיד הוא מבוטח ב-50%. אז יוצא ששור תם יותר חמור ממועד. מי אומר, מה אכפת לך להגיד ששור תם יותר חזק ממועד? אולי בנושא הזה. אומר תם, וכי תם האח אינם, אולי נגיד באמת שלעניין הזה, מבחינת מי מפסיד בנבלה, סתם יותר חמור ממועד, כי במועד זה רק על הנזק, ובתם 50-50 לפי רבי יהודה. וכי תם האח אינם, אפילו אני אגיד לך כדתנן, כמו שראינו לגבי דף ממי עמוד ב', אנחנו לא ניכנס עכשיו שם מדובר לגבי באדם ששומר את השור שלו בשמירה פחותה, והשור יצא והזיק, אז שם רבי יהודה אומר שתם חמור ממועד גם כן. רבי יהודה אומר, תם חייב ומועד פטור. ושם בעזרת השם נדבר על זה. אז אולי כמו שם בנושא הזה, אני אגיד שגם פה מחמיר בתם יותר ממועד. אומרת הגמרא לא. אמר דשמעתי לרבי יהודה, מתי רבי יהודה אומר שתם חמור ממועד? ודווקא לעניין שמירה, שמספיק למועד בשמירה פחותה, שם אני אומר שמועד יותר קל מתם. איפה אנחנו רואים את זה? דכסי וקראי, שם יש פסוקים שלמים מבחינת שמירה, שם הגמרא תגיד הפוך, שמתם צריך שמירה יותר מעולה ממועד, שם נראה את זה בהמשך. אבל לעניין תשלומים, לעניין תשלומים, מי שמית לי? לעניין עכשיו תשלומים, שעכשיו הוא רוצה להגיד לך תשלומים, אתה רוצה להגיד לי שפה ששור תם, הנזק יקבל יותר מהשור מועד בנזק, מה פתאום? והתניא למדנו בברית המפורש, רבי יהודה אומר, בגלל שיש לנו את הפסוק שכתוב, אם אחו את השור החי וחצו את כספו וגם את המת יחצון, אז אומר שם רבי יהודה, מה ידין יכול שור שווה מנה? כמה זה מנה? מנה זה 100 זוז. 100 זוז זה יוצא כמה סלעים? 25 סלעים, כי כל סלע שווה 4 זוז. אז תקשיבו, יש לנו שור שווה מנה, שזה 25 סלעים, שהוא נגח שור שווה 5 סלעים, שור מיליונר, שור מיליונר, הכוונה שור עצמו שווה מיליונים, זאת אומרת, מבחינת, תראה, שווה 25 סלעים, הוא נגח שור שכמה השור הזה שווה? סך הכל 5 סלעים. והנבלה יפה גם כן סלע. אז אם ככה, בכמה היה הנזק?
4 סלעים.
אז גם פה אני אגיד שבציוק כזה אני אגיד, תקשיב, חצי חצי, וגם את המת יחצון. אז פעם יוצא פה, שהמזיק עכשיו, אני אגיד פה עכשיו, אז אני גם פה אגיד שזה נוטל חצי החי וחצי המת, וזה נותן חצי החי וחצי המת, ואז יוצא שכמה הניזק קיבל? הרבה יותר ממה שהוא זק. כמה הנזק היה אמרת עכשיו? הוא זק בארבע סלעים. עכשיו, אתה רוצה להגיד עכשיו שנותן חצי החי. מה זה חצי החי לפי רבי יהודה?
12 וחצי סלעים.
אז אם ככה, אני אגיד שכל אחד ייקח מהם 13 סלעים, 12 וחצי סלעים מדמי החי, וחצי סלע מדמי המת, ואז יוצא, מה פתאום? אז אמרת, אי אפשר להגיד ככה, אומר שמר רבי יהודה, למה? וכי מועד, למה יוצא? לעניין מה הוציאה התורה ואמרה שמועד אחרת מטעם? להחמיר עליו או להקל עליו? הווה אומר, להחמיר עליו. אז אם ככה, תעשה קל וחומר, אם המועד אינו משלם אלא מה שהזיק, טעם הקל, לא כל שכן, ברור שהוא לא ישלם יותר ממה שהזיק. אז אי אפשר להגיד שבצורה כזאת, שהמזיק הוא שווה הרבה יותר מהניזק, ששתיהם יקבלו 50% מהחי ו-50% מהמת לפי רבי יהודה. אלא ודאי חייבים להגיד, שהתורה לפי רבי יהודה לא דיברה בצורה, בציור, שהשור המזיק שווה יותר מהשור הניזק. אבל באמת, בציור כזה שהשור המזיק שווה יותר מהשור הניזק, לא יקבל רק חצי נזק מתוף דמי השור. אז על כל פנים, מה אנחנו רואים פה מהברייתא הזאת? שלפי רבי יהודה קורא לטעם קל ולמועד חמור. אז אתה לא יכול להגיד לי פה לפי רבי יהודה מה נפקא מינה יצא בין רבי יהודה לרבי מאיר בפחת נבלה. שאם הנבלה עד העמדה בדין נהיה פחות, אז אני אגיד ככה, במועד למדנו בדף י' שם הזה, בעלים מטפלים בנבלה, זה לא קשור למזיק. פה לפי רבי יהודה אני אגיד ששתיהם מקבלים באחוזים, זאת אומרת שפה הוא צריך לשלם 50% מההפסד שלהם. אז לא מסתבר להגיד שלפי רבי יהודה בפחת נבלה, אז המזיק יצטרך להשתתף בהוצאות של הפחת נבלה. אז אומרת האמרה, אז בדיוק הפוך. פחת נבלה ברור שזה כמו, אם במועד זה לא קשור למזיק, אז כל שכנו בטעם. אבל מתי יצא נפקא מינה ברבי יהודה לרבי מאיר? באם הנבלה ישביח. מי מקבל את השבח של הנבלה? לפי רבי מאיר, אני רק הניזק מרוויח. כי התורה בכלל לא מדברת מבחינת המת להתחלק. הנבלה, עוד פעם, אמרנו ככה, הנבלה הייתה שווה מ-50, אז ה-50 הזה מבחינתנו כבר לניזק. הוא לא קשור בכלל למזיק. ואז את ההפרש, אומר רבי מאיר, תעשו את השור החי 50-50. אז לפי רבי מאיר, אם השור הנבלה עכשיו השביע, רק הניזק מקבל את הרווח מזה. אבל לפי רבי יהודה, שהתורה מדברת על הכל 50%, אמרנו בציור, וגם את המת יחצון. אז פה לפי רבי יהודה, אם הנבלה השביח, זהו, אבל זה ברור, מבחינת הנבלה יישאר תמיד איזה, מבחינת הערך, אם זה השביח, אז מי זה יצטרך לשלם פחות? זאת אומרת, אם פתאום זה יעלה מ-50 הנבלה ל-75, אז הוא יצטרך לשלם 12.5 שקל פחות המזיק. כי וגם את המת יחצון, זה הולך גם על המזיק, 50-50 לגמרי, ככה הסברנו את הפסוק לפי רבי יהודה. פה חל הנפקא מינה, אומרת, אלא אמר רבי יוחנן, שבח נבלה יקבל היום, הפוך, על השבח. דמר סבר, לפי רבי מאיר, למזיק אין שום שותפות נבלה. מה שכתוב וגם את המת יחצון, זה לא נקרא יחצון מבחינת שהמזיק 50-50. פסוק מדברת רק איך אתה מגיע למספר חצי, רק אחרי המוות אתה תסתכל כמה זה היה שווה לפני וכמה זה היה שווה אחרי. אז לכן לפי רבי מאיר, מר סבר שכל השבח זה נזק כזה. ומר סבר לפי רבי יהודה, זה פלגה, יש לו שותפות בנבלה, לכן הוא גם כן מגבל 50% של השותפות, מאוד מאוחר, אבל תנו לי רק לסיים את עד המשנה, וככה יהיה מחר יותר קצר. אז אומרת הגמרא, והיינו דקקה שלי לרבי יהודה, עכשיו לפי זה, שאני רואה שלפי רבי יהודה בשבח נבלה, יוצא ששתי מקבלים את הרווחים, אז עכשיו אנחנו מבינים שיש לנו קושיה לרבי יהודה בברייתא אחרת, צביקה. מה כתוב בברייתא? כתוב בכלל בקושיה שואלים אותו ככה. אשתא דאמרת, עכשיו ככה יש בברייתא, כתוב אשתא דאמרת, אתה רבי יהודה, שחז רחמנא ילווה דמזיק, שהתורה מרחמת לך גם על המזיק דשקיל בשבחה, שאני אומר ש-50% מהשבח אתה מקבל, אז פה שואל את הברייתא לפי רבי יהודה הזה, שאתה מקבל גם בשבח 50 המזיק, אז יכול שור שווה 5 סלעים, כמה זה 5 סלעים? 20 זוז, נכון? אז שור שווה 5 סלעים, שנגח שור שווה מנה, שהמנה כמה זה? 25 סלעים. אז פה, כמה, פה זה הניזק, היה מאוד מאוד יקר. ואז, והנבלה יפה, 50 זוז. פה ראיתם דבר כזה? אם אני אגיד שלפי רבי יהודה תמיד חצי חצי, אז מה יוצא פה? שהמזיק עוד ירוויח. ככה אנחנו אומרים כל הזמן. אז אם לפי רבי יהודה אתה אומר שבשבח נבלה אתה אומר תמיד חצי חצי. אז אומרת הברייתא, לפי רבי יהודה יש לי אבא מן להגיד דבר כזה, שור שווה 5 סלעים. שנגח שור שווה מנה, שזה 25 סלעים, והנבלה יפה 50 זו, שזה 12.5 סלעים. אולי גם בציור כזה אני אגיד לפי רבי יהודה, זה נוטל חצי החי וחצי המת, וזה נוטל חצי החי וחמת, זאת אומרת, כל אחד ייקח 12.5 סלעים מדמי החי, 6.25 סלעים מדמי המת, אז יוצא פה שהרווח, השור שלו הזיק, הוא מרוויח בבנק בונוס, נכנס לבנק, כי כמה השור שלו היה שווה? השור שלו היה שווה 5 סלעים, כמה עכשיו הוא יוצא עכשיו עם הבנק? 12. אומר, הוא נשאר עכשיו, הוא כל אחד מקבל עכשיו 12 וחצי רק מהדמי החי, ועוד 6 ורבע מדמי המת, הייתי חושב ככה. אמרת, כתוב אתה, מה פתאום זה אי אפשר להגיד דבר כזה, שמזיק ירוויח, איך אמרת, אחד נציל ומזיק נזכר, שזה נזכר, לא ראינו באף מקום שהמזיק נזכר, מה פתאום, מתי אני אומר שלא אמרנו שהנבלה ברשותו רק במקום שהוא לא נזכר מזה, באופן שעדיין, כמו שאמרנו פה, הוא משלם 50, הוא צריך לשלם דוגמה 75, בסוף הנבלה ישביח מ-50 נט, אז אני אתחלקים 25, הוא ישלם עכשיו, תעשה חשבון, הוא ישלם עכשיו 65 ומה, כאילו הוא ישלם 11.5 שקל פחות. רק בציור כזה, אבל הלכת להגיד שגם ייכנס לו עוד בונוס, על זה לא אמרנו, אמרת, איך מצינו מזיק נזכר, שזה נזכר. ואומר, עוד ראיה שאי אפשר להגיד שהמזיק הרוויה, יש פסוק לגבי תשלום שור מועד שהזיק, כתוב בתורה, שלם ישלם. שלם ישלם שור תחת השור. הרי פה אנחנו לומדים שבעלים משלמים, הבעלי השור משלמים, אבל הם לא יכולים לקחת. והם בעלים נותנים, ודרך אגב שואלת הגמרא מה הוא אומר, מה אנחנו צריכים את עוד את הפסוקים האלו להגיד שהמזיק לא יכול גם להרוויח אחרי שהוא הזיק, אנחנו יודעים את זה מסברה, אפשר להגיד, אפשר שתשלם פחות, אבל להרוויח עוד, מה אתה צריך את שתי הפסוקים? אומרת, אומרת הגמרא ככה, וכי תם הייתי אומר, אנה מילה, מתי אני אומר שהם לא מתחלקים את דמי החי ודמי המת, איך הדעיק הפסד על הניזק, וכמו בציור שדיברה עליו הברייתא, אז אני אומר בכזה מצב שהם לא חולקים ביניהם את 101 לדמי המת, בכזה מצב שהניזק מקבל הפסד. אבל איך הדלק הפסד על הניזק? שהוא מקבל את שלו. אז מה אכפת לך? כגון שור שווה 5 שלעים. שנגח שור שווה 5 שלעים שכמה זה? 20 זוז. וכמה הנבלה יפה זה מאוד מעניין. שאחרי הנגיחה הנבלה התשפחה, שעכשיו הוא שווה 30 זוז. אז הייתי אומר שכמה זה התייקר כאילו בסך הכל? ב-10 זוז התייקר. אז הייתי אומר שבציור כזה שקי נמי מזיק בשריך, הייתי אומר שבציור כזה ייטול המזיק אחרי הכל, כי אחרי הכל, כאילו היה לך 20, זה פתאום עלה לך 10, אז אולי תגיד באחוזים עכשיו, זה לא על חשבון הניזק, שמה-10 שזה ישביח, תעשה 5-5, זה כבר לא על חשבון, מה אכפת לך שוב? אז לכן מה יוסיף הברייתא ואומר, שלם ישלם להגיד לא, אף פעם המזיק לא יכול לקבל יותר מדמי שורו, אין דבר כזה. לעולם המזיק, שלם ישלם, בעלים משלמים, והם בעלים נוטלים. אז עד כאן סיימנו את הנפקמינה של רבי יהודה, ועכשיו הגמרא רק מקשה על שיטת רבי יהודה ותירוץ. שואלת הגמרא, אמר לרב אחא בר תחליפא לרבא, אם כן, אם אתה אומר שרבי יהודה, הוא לא מפרש את הפסוק וגם את המת יחצון, כמו רבי מאיר שפחת מיתה מחצים בחי. זאת אומרת שלעולם הניזק לא לוקח יותר מחצי נזק, רק מה הוא אומר? הוא מתכוון שצורת התשלומין הוא שאני חוצה דמי החי ודמי המת. אז אם ככה, הולך להיות לי עכשיו הפוך. מצינו לרבי יהודה שיש ציור שאתה משלם יותר מחצי נזק. עכשיו הפוך. אמרנו ככה, שהוא ירוויח הוא לא יכול להרוויח. שזה יהיה על חשבון הניזק, גם כן כמובן שלא. אמרנו, נפקים אלה יוצא שמח נבלה, ועכשיו יכול להיות גם ציור הפוך, שהוא ישלם יותר מחצי נזק. מתי? אז רש"י אומר ציור מאוד פשוט. מה ידין שור שווה 50 זוז? הוא נגח שור ששווה 40 זוז. כמה נבלה שווה עכשיו אחרי הנגיחה? 50, נגח 40. הנבלה שווה 20 זוז. כן? עכשיו, לפי רבי יהודה, מה אתה עושה? אתה חוצה דמי החי ודמי המת. אז כמה זה דמי החי?
25.
50, 25, 25. כמה עכשיו הנבלה?
20.
אז כמה יוצא שכל אחד יקבל 35 זוז? כמה בפועל הנזק, חצי נזק? כמה הנזק היה? שור שווה 50, נגח שווה 40, הנבלה שווה 20. אז כמה היה הנזק? 20. כמה הוא ישלם? 35.
35.
אז זה ככה לפי רבי יהודה, אז לפי רבי יהודה מה תגיד על זה?
לא, הוא ישלם 15.
הוא ישלם 35. לפי רבי יהודה אתה עושה חצי חי, חצי מת.
גם, קיבלת 25.
החצי חי, השור שווה 50 וגם את השור החי יחצון, 25-25. הנבלה שווה 20. 20.
יופי, אז סך הכל מ-50 ירד לו.
סך הכל יוצא שהוא משלם 35, כמה הוא לשלם בפועל?
לא, היה לו 50, הוא נשאר לו 35, אז הוא שילם 15.
כמה הוא היה אמור לשלם?
20.
אנחנו לא מסתכלים על זה ככה, מסתכלים שחוצים, עוד פעם, זה ברור שהוא נשאר עם הנבלה וזה. בפועל, כמה כל אחד נשאר עכשיו, כמה הוא שילם? 35. הם אחו את השור החי וחצו את כספו. שאתה לוקח פה את ה-50 מחלק ל-2, 25, 25.
בסדר, זה נשאר לו 35.
וגם לשלם את החצון, וכמה הוא צריך לשלם, כמה זה חצי נזק סך הכל?
10.
אז יוצא שהוא משלם יותר ב-15.
לא, הוא משלם יותר ב-5.
ב-15.
למה, היה לו 50? ירד ל-35?
לא, לא היה לו 50, השור שלו היה שווה 40. של הניזק.
הניזק שווה
40. הניזק שווה 40.
לא, המזיק.
עכשיו הנבלה שווה 20. מה?
המזיק.
המזיק היה לו שור ששווה 50.
יפה, ירד ל-35.
נגח שור שווה 40.
ירד ל-35.
הנבלה שווה 20 זוז. רבי יהודה אומר, מחו את השור החי וחצו את כספו אחד.
נשאר לו 35?
וגם את המת יחצו, לכל מתחלקים 2-2.
נשאר לו 35? כן. 50 נשאר לו 35? כן. זה, הפסיד 15?
כן.
זה, הפסיד 15,
הוא יביא 15.
זה, הפסיד
15,
הוא יביא 15.
הוא יביא 15. כתוב בתורה, כתוב בתורה, אם מחו את השור החי וחצו את כספו.
מה?
אתה רוצה להגיד לי שלפי רבי יהודה אמרת ככה, שהמזיק ירוויח בשום פנים ואופן. שהמזיק ייקח על חשבון הניזק בשום פנים ואופן, לפי רבי יהודה. אז זה כן, גם לא אמרו, כי כתוב בתורה חצי, ולא יותר מחצי, זה היה קושייה האחרונה. אמר לבחד לחברה, ואם כן, מצינו לרבי יהודה, אתה משלם יוצר מחצי נזק, ורש"י מסביר את הציור הזה שאמרנו, פה דיבור המתחיל עם כן. אז מצינו לרבי יהודה, אתה משלם יוצר מחצי נזק, והתורה אמרה, אם מחו את השור החי, וחצו את כספו, ואי אפשר להגיד את זה. מתרצת הגמרא, איסלי לרבי יהודה, פחת שפחתה מיתה, מחצין וחי. זאת אומרת, במילים אחרים ככה, הפסוק מדבר דווקא בציור, שעל ידי שיחלקו את הדמי השור החי, יקבל חצי נזק, לא פחות ולא יותר. זאת אומרת, לפי רבי יהודה, זה בדיוק הציור שאנחנו אמרנו שזה לא יהיה פחות. הפסוק, מחו את השור החי, זה בדיוק הציור שלמדו, שזה מדובר בדיוק כמו שאמרנו, שור שווה 200, איך אמרנו שם? נגח שור שווה 200, הנבלה יפה 50, אז אמרנו בדיוק מחו את השור החי, שבדיוק כל אחד נשאר עם 125 בסך הכל, 75 הפסד לכל אחד, רק כך הפסוק מדבר. שואלת הגמרא מנעלי, מאיפה אתה יודע שהפסוק מדבר דווקא בציור כזה? אם תרצה להגיד מי וגם את המת יחצון, כמו שאמרנו לפי רבי מאיר, אז השואלת הגמרא, ואפקי רבי יהודה, רבי יהודה כבר השתמש בפסוק הזה להגיד שלזה נוטל חצי החי, וזה נוטל חצי המת, ללמוד שחולקים ביניהם את חצי חצי. תרץ את הגמרא, לא. אם כן, אם תרצה להגיד שהפסוק רוצה להגיד שפחת שפרתה מיתה מחצים בחי, נכתוב קרב ואת המת יחצון. למה מי וגם? למה כתבה התורה וגם את המת יחצון? שמע מן התרתי על כוחך ישמיע מלו התורה את ההלכה נוסף, שהמזיק הוא שותף במה שהביך הנבלה. אז מה שיוצא סך לסך הכל, מה יוצא פה? סך כל מה שלמדנו יוצא ככה. למדנו מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה איך לומדים את הפסוקים בפנים. לפי רבי מאיר התורה בכלל לא מתייחסת למזיק. לפי רבי יהודה וגם את המת יחצון נראה בציור כזה, כמו שאמרנו, איך הגמרא, פחת שפיחתה מיצה, מחצים בחי, תסתכלו את רש"י, שהפסוק מדבר דווקא בציור כזה, שעל ידי שיחלקו את דמי, כל אחד יקבל חצי בדיוק ולא יותר. הנפקימין אבל יוצא באופן שהנבלה השביחה. שלפי רבי מאיר בנבלה השביחה, הניזק מרוויח והמזיק אמור לשלם בדיוק מה שהוא אמור לשלם לפני, כי הנבלה לא קשורה אליו. לפי רבי יהודה וגם את המת יחצון, אז יוצא שבדיוק בכזה מקרה, אז אתם צריכים להתחלק ברווח. זאת אומרת ש... וכמובן שזה, אמרנו, לא על חשבון, לא שהוא נשאר בעודף בזה. אז אמרנו, בציור כזה שלפי, שהפסוק מדבר, 200, הנבלה שווה 50, הנזק היה פה כמה?
150,
125, אז יוצא 125, אז בקיצור כזה בוא נגיד שהנבלה פתאום עמדה במקום 50 ל-75, אז יוצא שהוא יצטרך לשלם 25 לחלק ל-2, אז הוא יצטרך לשלם 11.5 שקל פחות, אבל זה רק לפי רבי יהודה, לפי רבי מאיר, לא, מחר הרבה יותר קל, בשורות טובות וסליחה על העיכוב וכל הישועות בעזרת השם, לילה טוב.